ישרים שהיו כאן עובר דרך המדרגה של האימא המשפט והתמונה שמעתיקה את כל העולמיות וכל הסדרים שחינו בעולם. והסוגיה האחרונה שאני מתעסק בה היא סוגיה באמת יותר קיומית, שקשורה בעצם לסוגיית המוות ועירת המוות בעולם שלנו. והתקופה של הארץ על הסוגיה הזאת היא סוגיה שבעקבות מלחמת העולם הראשונה יכולה להיות מאוד מאוד בוערת ועסוקה. הפילוסופיה של העת החדשה יותר אקזיסטנציאליסטית הרבה התעסקה איתה ותרדה ממנה. פילוסופים כמו אלברט קאמי כתבו הרבה ספרות סביב הסוגיה הזאת, והרב באמת יש לו כאן מבט שהוא עונן את הפסקות האלה נראה לי של קולו שחלילה שמתום אותה לפניו, כי אז אנחנו עכשיו אומר משפיעים הרבה רגשית מהמוות הזה. הרב כאן מכוונה, הוא עצמו כהן ומידתם של כהנים שלנפש לא יתאמה בעמיו, כמו שהרשב"ן פרשת השבוע על בקרובי הקדש מסביר שהכוונה שבכהנים הקרובים אליי הקדש בזה שהם לא ישפעו מהמוות ימשיכו את עבודה בצורה גדולה. אז גם הרב יש לו כאן איזשהו מבט אצילי מאוד, עליון מאוד, על כל סוגיית המוות. אלא באמת בפסקות עצמם, פסקות שבאות גם ממקומות שונים של הרב, אז יש איזה משהו ככה שצריך קצת אולי יותר לסדר וליישר את הדברים של הרב. אנחנו נתחיל מהמסגרות המעטפת של מבית, שמבאות בכלל את המושג הזה שקרה מוות, ונשתדל אחר כך בעזרת השם עם כמה זמן שישר לנו בפסקה למעלה להתעסק יותר בשאלה יותר קיומית של איך הטיפול בעירת המוות. אז בואו נקרא כאן את הדברים ככה ממש בקצרה, לא יודע אם אנשים קוראו את הפסקות ואני יכול לבנות על גבי זה, או שאנשים יצפו לקרוא את הפסקות לפנים. מה זה? איך? נקרא בפנים בקצרה. בפסקה מ, הרב אומר, מה בתוכן בנשא? תומתו היא שיפור. אנשים אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת עצמותיו. תור השקיעה תורים לקטנות, אשר יצא לב אדם השקיע אותו בה, הרי הוא צריך לתגבור את החיים הזאת בצורה מדינה וחשוכה, שהוא קוראה מוות. מטלים וקולים בקושתם, מקשבה שכריזום, אי אפשר להימלט מן כל מה שהמשל הכזבי כל כך שולט בעולם, כי אם העברת העיניים מהמחזה, המביא את רשמי התאה הללו לנפש. וכל נפשו תמת לאבו, לנפש לא יתאמה בעיני. כשקוראים את הפסקה שלנו, את הפסקה מהם, כן, לקוחה מקום יצחית, אז זה נראה שהרב מתכוון לומר ש... בצורה אמיתית, כל מצב של, נקרא לזה בכוונה לא בלשון של מוות, אלא של הסתלקות הנשמה מהגוף, בצורה אמיתית הרב אומר, זה דווקא השם אלוקיי גדלת מאוד, כמו שדוד המלך אומר, וחז"ל דורשים על זה שהביט ביום המיטה ואמר שירה, שיש בבחינה של גדלת מאוד, קצת מזכיר את הדברה של הרב אומר, טוב מאוד זה המוות, שיש משהו בצורה אמיתית שהאירוע שקורה כאן, שיש כאן, כמו שהרב כאן מתאר, תגבורת של חיים, עילוי של החיים למקום יותר אצילי, יותר עליון. וזה נכון שמצד הזווית של הגוף יש כאן הנשמה לקחה ממנו, אבל עצם זה, כמו שהרב כאן אומר, שאנחנו בוחנים את הכל מצד הזווית של הגוף ולא מצד הזווית של הנשמה, זה כבר שקר, זה כבר איזושהי זווית לא נכונה שדרכה אנחנו בכלל בוחנים את המציאות. ובצורה אמיתית, אם היינו בוחנים את הדברים האלה מצד התהליך של הנשמה, אז היא עברה ממצב למצב, מהופעה שלה בעולם של קוטן למציאות שהיא חיה עכשיו בצורה הרבה יותר אצילית הרבה יותר עליונה, אז לא רק באמת הכאב של הקרובים שאותה דמות הסרקה מהם, אלא יש חלק מהפחד שיש לבני אדם מהמוות, זה שרואים גוף ללא נשמה, אז הוא יוצר איזו תחושה שהכל אבל ורות רוח, שהכל או כלום, שיש איזשהו, בעצם חיינו באיזשהו הופעה שהתברר שהיא וירטואלית, שהייתה בנויה ממציאות שחשבנו שיש בה רוח חיים, ופתאום שמוציאים את הרוח מכל הדברים האלה, והכל הופך להיות רק איזשהו, כן, כמו בלון שמתרוקן, והכל הופך להיות שברירים של חיים, אז מקרין על כל החיים שלנו, שכל החיים שלנו בעצם לא כלום, וזה מה שמאוד מאוד מטריד ומייש את האנשים. אבל כמו שהרב נזיר כאן אומר, בעצם השקר הוא לא במוות, השקר הוא בחיים. ככה הרב נזיר אומר, השקר הוא שחיים את העולם היש כעולם האמיתי, ולא חיים את ההכרה של אין עוד מלבדו, את ההכרה שכל המציאות שמוצגת אל מולנו היא רק קצה אחרון של תהליכים הרבה יותר גדולים, של עין, שהוא בעצם הישות היותר גדולה, שעומד לנסות כאן מציאות כולה, וכל ההשתקפות שלה בתוך החיים שלנו, זה צורה מיוחדת שדרכה היא מבטא את עצמה בהם, אבל באמת מי שחי את אור האורות, מי שחי את המקור הפנימי של החיים, אז המוות בכלל לא אמור לאיים אליו, אלא אליי, כמו שאמר, עד רבה, אפילו אמור לקחת אותו למקורות יותר גדולים. ומילא הכהנים, זה לא שהכהנים לא מתאבלים על קרוביהם שמתו, מצד העמדה הכואבת האישית, שבאמת יש לנו געגוע לאותם דמויות. אבל המפגש עם הרב את עצמו, עם ההתראה שקיימת בו, זה הרב, יש כאן איזשהו שקר גדול, וזה בדיוק התומעה שקיימת במוות, שהתומעה היא השקר, היא המבט הלא נכון שלנו אל המציאות. זה מבט מאוד חד שדקו הרב כאן מוכן את הדברים, אולי רק יותר לתת את הדברים אולי בצורה עוד יותר חדה. אז תסתכלו כאן בקובץ א' בפסקה שמסתמך ז', כאן הרב ממש מתאר את הציור האמיתי של איך צריך לראות את התהליכים של התעלות שלנו לגוף. אומר הרב, כשמציירים את החיים בתור תקופת גידול לארוח, ההולך ומתבשל מדי יום ביום, שמטפלים עם אוקורגן, הטיפול הזה הוא רצון הטוב, המסים טובים, מלדים במדות הטובות, עד אשר יגמר בשולו של הרוח בכל מילו, שאז אינו זקוק אל הבשר, כשם שהטיפוח, התפוח, הממושל יפה, איננו זקוק אל עץ, מתבהרת יפה חידת אחים מהמוות, ידי הנסית נוחה מתוקנת, לקבל דעות עליונות, והרגשות נעלות במרומי קודש. וכמו שהרם מתאר את הדברים כאן, כזה מיטת נשיקה אצילית ועליונה מאוד, שבמידה מסוימת, נחלט זה בכוונה, שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, זה אפילו לא רק מצד הצורך של הנשמה לאחות את הגוף, לתת מטובה לגוף, אלא במידה מסוימת, זה הכל צורך הנשמה. חיים כאלה שבעצם הנשמה, זה ההתרחשות האמיתית, עולם הרוח הוא העולם האמיתי, כמו שכבר פעם אמרנו, בכלל לא ברור שיש דבר כזה עולם גשם, אחרי שכאן גילה לנו שהכל סובייקטיבי, ואחרי שאנחנו יודעים שכל מה שאנחנו מכנים כעולם מוחשי, זה הכל בגלל מערכת החושים המסוימת שלנו שכך היא מסיקה את הדברים, אבל התרחשות האמיתיות הן התרחשות שקשורות לעולם הרוח. אז כמו שאנחנו כאן אומר, אפילו היות הנשמה בגוף, כאילו אני מנסח כך, כי אם היינו אומרים שסוף סוף יש חשיבות שהנשמה תהיה בגוף, כדי כי היא צריכה להחיות את הגוף, לתת לגוף את ההפכה שהוא מקבל ממנה, אז כן יש איזשהו כאב במוות, שנכון שהנשמה חזרה למקומה, אבל השאיר את הגוף עכשיו השאיר אותו להנחות. אבל אם נבין שבעצם כל המציאות של הגוף הוא רק גירוי שנותן לנשמה לפתח את עצמה, משמש לה, לא יודע, איזה צורת ריכוז, צורת כיוון, שמתלמדה יותר מכולם, ובעצם, כמו שהרב כאן אומר, זה כמו שהתפוח מקבל מהעץ, מצוות יותר גסה, מקבל ממנו יותר את החיתוב, את העוצמה, את העוזר המיוחד שקיים בו, אז יש לה מסוים שבו התפוח כבר מרגיש, כבר מספיק בשל, כי מה שהיה צריך לקבל מהקומות היותר מגושמות, מהקומות היותר אדמתיות, ועכשיו הוא מתעלה למקום יותר גדול. ובעצם כמו שהמהר"ל בגבורות אומר, שכן, שמוות במשמעות האמיתית שלה נקראת ויאסף אל עמיו, ככה זה נקרא אצל צדיקים, כמו שלכן המהר"ל אומר שחג האסיף, סוכות, הוא מלשון כי לכל מוות, אבל כהנה איך הכל שווה ללוקות, איך כל המציאות כולה בעילוי שלה שבא בעקבות החודש השביעי, בסיום השנה הכל מתקל למקום יותר גדול, וכמו שפירות נאספים מן השדה, אז לכל הם נעקרים ממקומם, אבל מגיעים למקום הרבה יותר משובח, מגיעים אל המקום של האדם, וגם כל החיים כולם בסופו של דבר נעזרים בכל המגע שיש להם עם עולם הגוף כדי להתעלות במקום יותר עליון. זה רואה שכל ההתרחשות נבחנת על פי העולם הרוחני, אז גם כל התיאור כאן, כמו שאמרתי, הוא לא תיאור של מוות, אלא תיאור של אסיפה, והכל כאן נראה מקבל את הציון המאוד גדול של התרפית עליהם.
לגבי הנקודה הזאת, נקודה ראשונה שהרב אמר, שהרוחניות, זה היש האמיתי, זה לא סותר בעצם את היחס לגוף, כי בעצם יש את כל ההבנה שבעצם מטרת הירידה לעולם הזה, מטרת התורה בארציות, זה כי הקודש מתגלה בתוך הארציות, זה בעצם העילוי הכי גדול, זאת אומרת שלא נשאר במרואה מאוד.
לא מעולה, אבל רק בגלל שאתה אומר, שתראה את הדברים מהזווית של הקודש, לא מהזווית של החול. ולקודש הדבר הכי גדול שלו, קודש הקדים שם שלו, ושהוא נמצא בזיקה, בייחוס אל עולם של חול, שמשחרר אותו יותר, הופך אותו להיות משתלם, הופך אותו להיות יותר סופי, אבל סוגיה, סוגיה של, תמיד צריכים לראות את הדברים האלה מצד הסוגיה של מה קורה לקודש, מה קורה לעולם הרוח. זה הסוגיה האמיתית שהיא עצמה מאוד מאוד, כמו שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, הוא מקבל הרבה מהעץ, אז גם אנשים מקבלים מאוד מאוד לגוף. אם אנחנו רואים את הדברים מהזווית הזאת, אז מלא, עכשיו יש כאן תהליך עכשיו, היא עוברת עכשיו מצב אחד למצב אחר, אז תחושת האיבדון, תחושת הקטסטרופה, תחושת הריקוד שבא במוות, אין לה בכלל מקום לתוך הדבר המסוים הזה. אני עוד יכול להיות שצריך לראות, כאילו באמת, מה היה סיבת הנתק המסוים הזה, אבל אני אתן אותו, זה קצת נראה כמדברים של הרב, שגם באמצעות האידיאלית העליונה יהיה מוות. כי הכוונה, יש שלבים שבהם היא קיבלה הרבה מהגוף, ויש שלבים שבו היא מתעלה גם לתחנות נוספות. אז עם כל הברכה זה קשור לסוגיה בין היה, שהסתירות שיש בספר קהלת, עם כן, שווה אחרי התאמתים שכבר מתו, או לכלב אחר איתו מהרי המת, והרב שם מדבר על המעלות השונות שכן בכל תצורה של חיים. כמה שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את המדרגה הזאת של אור הלבנה, של ההשתלמות, אבל יש גם ייחודיות שקיימת באור החמה, וצדיקים עוברים מעולם לעולם. בעצם הניגון שאנחנו נסחים אותו כאן, זה מה שהפסוקים מתארים את חנוך או את אליהו, שהוא לא טעם טעם מיטה בחייו, כן? וודאי הוא לא נמצא בעולם שלנו, הוא נמצא בעולמות עליונים, אלא הוא שוטט למעלה, הוא שוטט למטה, כמו שמשה רבנו משמש למעלה כשם שמשמש למטה. אז התנועה הזאת היא תנועה שאין בה, עוד פעם, חוץ מהאנשים שנמצאים הצד ומאוד מתגיעים לדבר הזה, אבל מצד התופעת מה שיש כאן, היא תופעה חירותית עליונה. ככה הדברים נראים מהקריאה הפשוטה של הדברים כאן בפסקה המין. שאנחנו עוברים, כן, כן. כן, אתה בטח לא, זה טוב שיהיה כמה שאתה שאלה יותר טוב.
המשל של התפוח, ואין משל יפה, כמו שאנחנו אומרים, בעצם כשהתפוח מבשיל, אז בעצם המטה שתפוח עכשיו ללכת ולהיות לברכה במציאות עצמה, אבל יש מה שהרב מסביר, והספר רבי צחיך בסוף מדבר שוב, על מיטתו של רבי. ואז בעצם הרב שמסביר שדווקא הנוכחות של רבי בעולם הזה, ולשמה בעולם הזה, כפי שהיה ביצורים, יכול להיות שזה, זה מעלה גדולה מאוד שצריך כאילו להתפלל לה שתישאר, למרות שרבי כנראה מצד עצמו, אולי מצד עצמו, אולי התפוח הבשיל, כמו שאמרו. אז בעצם יש פה, אני לא מבין את המתח הזה, כי אב מתחיל להסביר, את הצער של הקרובים. זה אני מבין. צער של קרובים זה באמת בני אדם, אנחנו והכל. אבל מה שעכשיו מסביר זה שבעצם זה שהנשמה נמצאת בעולם הזה, זה בעצם הדרגה שאנחנו רוצים שתישאר.
תמולי, אתה כל כך מסית אותי לפסקה מבית, ששם הניגול של הרב הוא אחר לגמרי, למה שבאמת, יש כאן איזשהו מתח פנימי שנצטרך באמת לדעת איך לפרנס את שתי התנועות. כי הרב כאן בפסקה מבית, בעמוד של פי, נראה באמת ניגולים קצת אחרים. הרב אומר, המוות בא בעקבות החיים. לולא החטא הקדמון, לולא הלך אדם אחרי תאוותיו הבאות, וכה תחושה אוכלית מופיעה עליו ברוב הוראה. אין לנו מתחילים את התולדה האנושית מהגשמתו הגלויה של האדם, שבא אחרי נפילתה, נפילה עמוקה. אני נותן מסביר את הדברים שבכוונה התורה לא התחילה מפרק A, אלה ספר תולדות האדם שבא אחרי החטא, ותארת את הכל במצב האידיאלי שקדם אחרי את המצב של איך שאדם היה בגלל זה מקדם. כמו שהרב באגרות אומר, שלעומת הנצרות, שאצלה התנך מתחיל מהחטא הקדמון, מהטראומה, בחטא נחמתה נעימי, זה פסוק שהלטו אותו, הנצרות הפכו אותו להיות עיקר הכל. הרב אומר בדיוק הפוך, התורה התחילה מהמצב הזה להזכיר לנו מי אנחנו באמת, ולהזכיר לנו שיש סוג אחר של חיים שהמוות בכלל לא מקונן איתם, שרק בעקבות ביום אוכלך ממנו מות תמות, רק אז נכנסה מיטה לאדם, אבל יש סוג של חיים אחרים שאין בכלל מתח ביניהם, בין הנשמה לבין הגוף. יסוד בצור מתחיל באדם מאותו אלונה, באותו מועד הרעה רוחנית, בתכונת עצם שלתו. הנשמה בילוי חיים מוערי, חוצה לגבייתו ופנימה. היצירה הגופנית המרתקת את מורה של הנשמה אל הגוף, והיא פועלת בפעולתה. אני מראש אומר שאני לא שם דגש שם בכל משפט כאן, אני ממשיך לחזור על זה, אבל יש כאן את הציור כזה שרב אומר שיש נשמה שהיא מילת אור חיים, היא נמצאת לפני הגבייה, ביחודת לתוך הגבייה, ויש את צד מסוים שהיצירה הגופנית המרתקת את מורה של נשמה אל הגוף, בהקשר מסוים לכאן זה יותר במשמעות זאת שיש גוף שמאוד מאוד משתוקף לנשמה שתחיה בקרבו, אז בזכותו היא, הנשמה, פועלת בו את פעולתה. הנשמה כשפט ישיר ממשיכה את ההבעה שלה אל המציאות הזאת של הגוף. והרב אומר, כל לולא נפל אדם ושתה שכחה, שתה לגולה אלונה שהיא עבודה אלוקית, עבודת גן עדן לעבודה שומרה, לא חדלה. כן, שכל השכחה שהיא בעצם השבר הגדול שבעקבות חטא האדם, השכח מאיתנו את המצב הבריא של האדם, שהוא נמצא בגן עדן לעבודה שומרה, וזה בדיוק מציאות של גן עדן בתוך גן, של מציאות מאוד עדינה, שמצד שני, כמו שאתה תיארת אותה, יש לה הרבה הרבה אחריות והרבה הרבה רצון להופיע גם בתוך הופעה גדולה, הופעה יותר גם ממשית של חיים, והיא רכה את המשלת המשלחת החיים, אז החיים בעצמם, כאן תראה נסעה כללית, שאותו שאדם מסכילית אינם צריכים להתפסק. והרב אומר, כן, שעוד פעם, החיים האלה אינם צריכים להתפסק, וכאן אולי הביטוי הכי חיים של הרב, מדוע זה לא תתקשר הנשמה בגבייה להחלטה תמיד? מדוע לא תמצא את כל מרחביה ויותה מנצחת על עבודתה החיה במרכזה הניסה הגבייה וכליה. רק מלא שקרה רצון תחת המשל של שיבוד השפל של עבדות הבאמת הגופונית, וזה נקבע בו אדם עד אין מנוס, לא שיפה רוממה ונצחית של צעת חיים נשאים פועל בעלת נר חיים מצעות גופיות אלא כוח חיים מעורב. יסר סוחרים, מתעורות שפלה סמויה, על כן הן הקישור אמיץ למחשכים רב. הרב כאן ממש מתאר שכל מושג המוות הוא מושג שבא בעקבות החטא, בעקבות שיש יצר סוכן שיצר סכסוך בין הנשמה לבין הגוף, ומציאות של מוות היא ביטוי לחוסר רציפות שקיים בין הנשמה לבין הגוף, אבל הוא אומר, המהלך התהילי הזה, העמוק הזה, השלם הזה, של קדושה כזאת שהיא חודרת לכל רובדי החיים, עד לרובד החיים הכי נמוך, זה המצב הכל כך בריא, כל כך פשוט וכל כך עמוק וכל כך גדול, ואין סיבה שיפסק כאילולה שיש כאן שיבושים. אז זה ממש, יש כאן איזשהו ניגון קצת אחר, כמו שהרב גם מסיים, אני מדלג לקראת לשורות האחרונות, המוות מום ויצירה, סוי נועד להעבירו, חרפת עמו לנו, חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כשם דיבר. האמת היא שכבר במפרשי הפשט בספר בראשית, יש מחלוקת גדולה בין המפרשים, האם אילולי חטא אדם ראשון, היה חי חיים נצחיים, חיי גוף עד העולם, וביום הוכחה מן אומות תמות, זה שנכנס המושג הזה שנקרא המוות. דווקא הפשטנים ממש לא מסבירים ככה, פשט המקראות הוא שפן יאכל מעץ החיים וחי לעולם, שזה התוכנית הראשונית הייתה שלא יאכל לא מעץ הדעת ולא מעץ החיים ולא יחיה חיים נצחיים, ונחיה חיים ארוכים מאוד, ובעצם האכילה מעץ הדעת הענישה אותו שנתקצרו ימיו, אבל המציאות השלמה היא שהוא יחיה חיים עד בשלב מסוים, ואז יפרד מן הגוף, ובדרכם הלכו גם הרמב״ם וכל מי שהלך בדרך של חכמי השכל בעם ישראל, שההרכבה של נשמה וגוף היא הרכבה מקרית, והתכלית האחרונה היא תכלית של עולם של נשמות. אז המציאות של נשמה וגוף, יש לה, העולם הזה הוא פרוסדור לפני העולם הבא, אז יש הרבה גם מדרשי חדש שירות הדברים האלה. ובאמת הציור האידיאל השלם הוא מציאות של מוות, שאולי באמת חלק מהשבר הגדול שזה בא קודם זמנו, קודם שהחיבור של נשמה וגוף מיטה את עצמו, אבל יש משהו גם במציאות השלמה שהיא כזאת. עכשיו אני אומר, זה לא רק פשט הפסוקים ולא רק מדרשי חז"ל, אלא צריך בירור אם זה לא גם אפילו אצל גדולי עולם שהיו מחוברים לעולם האמת, שגם לא תראו דבר כזה. כי נכון שאצל חכמי האמת מדברים על תחיית המתים כתכלית מאוד מאוד משמעותית, אבל יש את האלף השביעי, וגם זה לא אלף השביעי, אז את האלף העשירי של ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שכל המציאות כולה ש ואחרי ככלות הכל, שכל המציאות כולה תתקלל ותשתה בגוף הדמלכה, אז יש איזשהו צד שהמציאות היותר תכליתית, יותר אחרונה, היא מציאות כזאת שהכל מתקלל ונשגב במציאות אלוקית. אז באמת, כמו שאמרת, יש הרבה, מצד שני דווקא במפרשים שערכו יותר על פי תורת הסוד, שהסבירו שהמוות הוא בא כתוצאה מהחטא, אבל זה חלק מהמתח שיש כאן בין התנועות האלה, ואנחנו מנסים קצת לנסות להבין את היישוש של הדברים האלה. אז אני אנסה ככה להגיד כאן בשתי דרכים קצרות, כי אני רוצה יותר כל זה קצת מבוא לפסקה מ-א', להבין את התהליך ההיסטורי שהיה מתאר בפסקה מ-א', של איך הם מתמודדים בפועל עם כל הסוגיה הזאת שנקראת יראת הבא. אז באמת, אפשרות אחת שנראה להבין את הדברים, זה שבאמת, נגיד ככה, שברור שפסקה מ-ב' מתארת את המצב היותר אמיתי ויותר שלם, שמציאות שאין מוות בכלל בעולם, של וחי לעולם. אבל בעקבות חטא אדם הראשון, בעקבות החיסרון שנמצא ביסוד המציאות, עכשיו המוות הוא לא עונש, אלא המוות הוא תרופה, ואולי אפילו יש את המצב שהמוות הוא בעצם שיטת ההתגדלות הכי טובה שקיימת בעולם בעקבות חטא אדם הראשון. בוודאי שאם נבין את כל חטא אדם הראשון כחטא לא בחירי, אלא זמן היה לו לאדם הראשון שיחטא, כי זה משהו מסתם כזה שהוא חלק מהתיאור של המציאות, אז יש איזה משהו מסתם שאומנם יש, כמו שהרב מתאר את המצב שקדם לכם, שמתאר איזושהי מציאות מאוד מאוד אידיאלית, שבה המציאות יחיה קשר נצחי בין נשמה לבין גוף, אבל יש תהליכים אחרים שמצידם המוות הוא משמש בהם תפקיד חיובי גדול, שהוא זה שבעצם יוצר את התהליך של פשיטת צורה ולבשת צורה, ומה שמוביל ומציד את המציאות מיכל אל חייל, ובהקשר המסם הזה, אחרי המציאות של החטא, בלי נקד השאלה אם היא בחירית או לא בחירית, המוות הוא המנוע האמיתי שבא ליצור בעולם את תנועת העילוי שלו, את תנועת ההתקדמות שלו, והקשר המסם הזה, לראות בתופעה של המוות, לראות בה משהו שלילי, ולא לראות בה בכשל עצמה איזושהי תופעה שמבטאת את השחרור של העולם, זה בדיוק השקר שקם במוות, שאנחנו נבלים מהדבר הזה ולא רואים מהדבר הזה את תנועת הצמיחה שלו, שעוד פעם זה קשור למה שדיברנו קודם, ליחסים, כמה אנחנו חיים את הנשמה וכמה חיים את הגוף, אם מתחילים את הכל מצד התנועה של נשמה, אז בדבר הזה יש ריפוי גדול מאוד. זה בעצם מה שהרב כותב כאן בעין היה שבת, פרק אל המדבר. אמר רבי, אין מיטה ולא חטא ואין יסורים ולא אבון. והדבר הזה הוא קודם כל מדגיש שכל המיטה באה בעקבות חטא, כן? אבל רב כאן מדייק מצורה מיוחדת בניסוח של הגמרא, שיחסה את המיטה לחטא ואת היסורים לאבון. כמו שנראה גם בפסוקים, אין מיטה ולא חטא, כתיב הנפש החוטאת היא תמות. אין יסורים ולאבון, כתיב מפקדתי בשבט פשעם ונגיעים אבונה. אני לא אקרא את כל הדברים מפנים, אבל רק הרב אומר שהמוות הוא לא קשור לתהליך של הסתפקות של המציאות. הוא קשור לחטא ראשון חיסרון, כן? ואינו אני ושלמה בני חטאים, הוא קשור לעבודה הזו שהמציאות ביסודה, יש בה תמיד מצב שהיא קשורה עדיין אל הופעת חיים גבולית. ובעצם אין מיטה בלא חטא, זה לא מתאר משהו מסובך שקיים במיטה, אלא מתאר עולם כזה שבו יש עדיין לאן להתקדם. כל עוד בעולם שלנו יש מקום שעדיין, שאפשר עדיין להתקדם בו, שיש עדיין חיסון בעולם, אז המיטה זה מנוע הצמיחה שמניע את העולם. הרב אומר שזה הבדל בין זה לבין איסורים. איסורים באים בגלל עוון, בגלל עיוות, בגלל פשע, בגלל משהו שהסתבך במציאות, ששם באמת אפשר לומר שכל התהליך הזה של איסורים, שאולי גם קשור למה שפסקה הבאה, לפחד מהמוות, איך כבר המוות המסמס זה, הוא לא מנתב את החיים שלנו בצורה נכונה, זה ודאי שהוא דבר שכל כולו דעבדי וכל כולו בעייתי וכל כולו דרך תיקון כדי לרפא מחלות. אבל המוות הוא לא בא בעקבות אבון, הוא בא בעקבות חטא. אני אקרא אולי את השורות הראשונים של הרב. סדרי היצורים שרקו מייצור כל עולמי ברוך הוא, להיותם מוסיפים והולכים לשלמותם. זה מגיעים את דרגת האדם, הבוחר החופשי במידי הגלי, למתחילת שלשת המדרגות לעלות לפי עילוי המוסרי, שהוא הכוח המרכזי בשלמתו, שאדם צריך תנועה של עילוי, תנועה של התעלות מדרגה למדרגה. לפי זכרוני הרמח"ל בדעת תבונות, הוא אומר שזה בעצם כל סוגיית פגימת הלבנה, שאמר לה שכן לכי ומעטי את עצמך ולהיותה ראש השואלים, שזה בעצם כדי לגלות את תנועת העילוי שלה, היא חייבת להיות במציאות כזאת שהיא לא נמצאת במקום שבו היא מתקללת בתוך החמה, שיש בה פעמים נגלית, פעמים נכסית. והתהליך הזה הוא תהליך שבסופו של דבר מחולל ומאפשר את כל תנועת העילוי של העולם, שמצידו חלק מהמבנה שלו זה שיש בו תהליכים של פשיטת צורה ולבשת צורה, שאם אנחנו נראה אותה בצורה בוגרת, בצורה משוחררת, אז בעצם אפשר אולי לומר על כל תהליך בעולם של פשיטת ולבשת צורה, שאנחנו רגילים לראות אותו בצורה מאוד מאוד מחייכת ושמחה, להיפחד לראות אותו כמוות. אבל בעצם כל ילד שהוא מגיע לגיל התבגרות, אז במידה מסוימת בעצם כל יום ויום יש חיים בנו שמתים ומתחדשים מחדש, אבל זה בולט מאוד שהילד שהיה עם הבייבי פייס שלו בגיל 10, פתאום בגיל 13 אתה לא רואה אותו, הוא מת. אין יותר את הילד הזה בעולם, יש רק תמונות שיכולו לראות את הילד הקטן החמוד הזה, עכשיו פתאום הוא משהו אחר לגמרי. ובפועל, ממש בפועל בפשוטו, זה לא דרושים, בפועל אין תא שקם בגיל 20 שקשור למה שלו בגיל 12, תאים מתחפים כל הזמן, אבל אפילו המבנה אחר לגמרי, הפרצוף אחר לגמרי, נראה משהו אחר לגמרי, אבל אף אחד לא מבקר לדבר הזה, כולם שמחים שיש כאן תהליך של, טוב אולי יש כאן חתכים וילדים שצריכים להשלים, זה אולי חלק מגמה הכאב באמת, כאילו, כתוב, אם מיצה טוב את כל תהליך הילדות שלו, אז העלה ממקום למקום, יש בה רק תהליך של צמיחה. אז בצורה, נגיד ככה, לכן הציר היסודי של המוות, שהוא לא לקרוא אותו כמוות, אלא כפשיטת צורה ולפשיטת צורה, הוא חלק מתהליך של הילדות של העולם, שאני חייב להדגיש אבל, שהוא בא בעקבות החטא, כן, זאת אומרת, בעקבות החטא, אבל אולי כחטא בחירי, בעקבות מה שהמציאות, יש בה עדיין איזשהו יסוד מסע מוגבל, אז חלק מהתנאה שלה צריכה לבוא בתהליכים של פשיטת צורה ולבשת צורה. ואיזשהו סדר פילי כזה, שבמציאות עתידית, שהעילוי יבוא לא מתוך צורך לעקר ממקום אחד למקום אחר, אלא עילוי לגבי עילוי, זה מציאות עתידית מאוד מאוד פילית, מאוד מאוד מיוחדת, ואומר סלילית, לא תשקוד ולא תנוח עד שלא יהיה את השלמות הזאת בעולם, כי לפני חטא אדם שונה הציור כזה, זה מראה שאליו הכי מכוונים, אבל בתהליך שלנו היום, הדבר הזה עוד תהליך הכי מבריא. רק עולה כשאני אסיים כאן את השורות כאן, על כן, וכיוון שמגיעים לדרגת האדם הבוחר חופשי מדי הידועה, אני מתחילת שושב מאוד לעלות לפי אליהו מסוי, שהוא כך מוכן שפוע. כן, עמד המסוי לא נגבר מחלותו, לא בעד אותם בגלל שאין החטא נמצא עימה, זאת אומרת שאין באף חיסון בעולם. הרי המיטה מוכרחת לו, למען שכלולה של יצירה ההולכת הוא מתקדמת. כן, סירה,
יש גם קצת של איסורים, ששניהם כואבים, ששניהם קשים.
לא, זה מה שהרב בדיוק בא לבדד, שמיטה בלי איסורים, כי איסורים שהם מצבים למיטה, זה כבר הפחד של המוות. שאנחנו כבר, בגלל התייחסות לא נכונה של המציאות, מגדירים את המוות כאיסורים. ויכול להיות שנגיד באמת מציאות של אדם שמת תורם הזמנו, יכול להיות שיש במשהו נוסף שגם חלק מסוגיית האיסורים, שמתת לי משהו מסתם משובה שקם תוך המציאות. אבל כשאתה מתקלף את כל המטפות בחוץ, זה מה שהוא אומר, המוות לא בא כתוצאה מעוון, הוא בא כתוצאה מחטא. הכוונה כתוצאה ממשהו שהוא חלק ממוחד המציאות, שיש כאן עולם מוגבל, שהולך ומתעלה למקום אחר, אז הוא חייב את הפשיטה צורה ולפשיטה צורה.
כן, אבל כשאדם הראשון חטא, כאילו, אני לא יודע בכלל מה זה החטא הזה, אבל מה ההבדל בין זה,
כאילו... אז אם אני, עוד פעם, אני באמת לא רוצה לקלט, זה מה שרמסתי, אם להבין שהחטא האדם הראשון הוא לא חטא בחירי, אלא חטא מוכרח. גם מבין אותו כחטא בחירי, כמו שהמחל מבין אותו, אבל בעצם אומר, החטא שלו היה לא קסם משהו רע, אלא כי הוא לא ייצר איזה משהו פלאי שהתנסה למשהו כזה, שיכל את כל ימות עולם לקצר ביום אחד, אבל בעצם זה יותר נכנס, ולכן חטא של ביטול אסה, מאשר... קיום לב, לא של שיבוש של משהו סתם, אלא של חוסר אילוש של המציאות למקום הרבה יותר גדול, אז המציאות הזאת היא מציאות שבסופו של דבר יש בה משהו מסוים שהיא מבטאת תהליך צמיחה שבסופו של דבר שסבכון אותו בפני עצמו, זה הרי כן מה שהפסוק בתהילים, בכי נפשי שדוד ראה את יום המוות ואמר שירה, שאמר בכי נפשי את השם, שם זה התיאור שהוא מתאר שם בבח הנפשי יוסף מגבעון והיה פעם בין הפרם ישובון כשאר הולכה לגבעון תחבש שני אדמה, שזה תיאור שמתאר שיש כאן ממש תהליך שמשהו שם קלה משהו שם חדש צומח במקומו. זה בעצם נקרא שבת פרשת פרה, זה פרה אדומה שמתארת את התמים, כי כל פרה אדומה זה בדיוק תיאור של עוצמות חיים, של הפרה שהיא בעצם הבעל חיים הכי עוצמתי, ושהוא אדום, אז זה מתגלה בצורה הכי הכי חיוניות שלו, בצורה הכי הכי עוצמתית שלו, ומה שעושים בפרה אדומה, יוזמים מוות, לוקחים את הדבר הכי גדול הזה, הכי יפה, הכי עוצמתי, הכי חי הזה, וצורפים אותו, והופכים אותו לאפר, ושים אליו מה הכי מלכלי, בעצם ממיתים אותו ומכים אותו מחדש, לומר, בצורה אמיתית, כל התהליך הזה הוא תהליך שכולו תהליך שפשיטה צורה ולפשיטה צורה, וזה מחולל חיים חדשים. זה היה, אמרתי, איך כמה והיא חוקה ממני, זה בעצם כי היא קשורה לסוד, היא קשורה לאיזושהי תנועה מאוד מאוד עמוקה פנימית, שכל חץ את הדעת שהתעקש להשאיר את העולם בתבניות שלנו, הוא רואה בדבר הזה מוות. וכל התארה מן המוות באה מהמקום הזה, זה לא סתם של פרה אדומה אינטן, כי כל עניין לשחרר אותנו מעולם הדת, מהריתוק שלנו לתבניות הקשות שבהם המציאות נמצאת עכשיו, וזה עצמו מתאר את התמיים, אז אולי זה מתאמן את התיאורים, כי יש כאלה שעדיף שלא ייגעו בנקודות האלה, אבל בצורה עמוקה פנימית זה, יש איזשהו מבט עמוק שזה מבאר איך נגיד ככה בעולם שבו שרוי מוות, זה התרופה הכי גדולה, זה הריפוי הכי גדול לכל המציאות האמית הזאת. אז כן, את הדברים האלה הרב אומר בצורה עוד יותר חריפה בקובץ A ריש למד ב' אם לא היה מוות נוהג בעולם, היו בני אדם מחדשים אותו לכל תוקף המציאותיהם. כן, פסקה מאוד חריפה של הרב, שהרב כאן אומר שהמוות זה בעצם גם סמת הדבר, כמובן נראה שהרב כאן אדם מתכוון בעקבות חטא אדם הראשון ובעקבות המרחב החיים שבו נמצאים, שהרב אומר המתנה הכי גדולה שקדוש ברוך הוא נתן לנו בסוג כזה של עולם, זה את המושג הזה שנקרא מוות. ואם לא היה מוות בעולם, היו בני אדם מחדשים אותו בכל תוקף מצוותיהם, היו נותנים פרס נובל למי שימציא את הסטארט-אפ הזה שנקרא מוות. מה שהוא אומר, הצימון אליו היה גדול, נסגר הרבה יותר מהצימון הכאל לחיים. והרב מסביר את הדברים בצורה עמוקה, הגעגועים של התחדשות מצב, וכל רזי הפלאותיו, היו דוחקים את הלב, את החפץ, והפזיזות של הריצה למוות, וכל אחד לעצמו לחיים, אתה כל כך מתגבד בתאווה עצומה, עד שכל החיים מתקלקלים ידו, ולא מניח מקום לשכלו לעולם הראוי. אני קצת נסביר את הדברים, הרב לא כל כך מסביר את עומק הפסיכולוגיה שאתה קראת שמה, אבל זה דווקא דבר שהרבה, בפילוסופיה הקיומית, הרבה מדברים על הדברים האלה, וזה תיאור מאוד חד של הרב, כי אם באמת לא היה מוות בעולם, בסוג חיים כזה שבו אנחנו נמצאים, אז כמו שאנחנו כולנו יכולים לחבוד ולהבין, אדם היום בגיל 70 יוצא לפנסיה, אז יש לו ככה אדם ככה כל מיני תחביבים, וכל יש יום שישי, וכל מיני התנדבויות שהוא עושה, מגיע לגיל 85, זה כבר הנחמה שלו, זה שהוא רואה את הנכדים שלו מדי פעם, אם הוא זוכה להגיע לגיל 95, ולראות גם בני נינים, ומדי פעם לבוא לכל מיני מקורות לספר את קורות החיים שלו, אז יש לו איזה כמה דקות שמחות במשך שבוע, ככה קצת עייף ומשעמם. יכול להיות שיש מוטיבציה להגיע לגיל 108 כדי לשבור איזשהו עוד סי בספר השיאים של גינס, זה טיפה נותן ככה איזה טיפה דחף מסוים, אבל מה אדם יעשה בגיל 130? זה כבר נגמר לגמרי כבר, כבר אין מה לעשות כבר. ואם כל בני אדם היו חיים לא רק 130 שנה, אם לא אחד אדם ראשון, היום גיל הממוצע היום בלמ"ס היה משהו כמו 4,000 שנה, לפחות או יותר הגיל הממוצע, שאני חושב שמגיל 120 עד 4,000 כבר חיים אלפי שנה, בשיממון מוחלט, שאין להם מה לעשות עם החיים שלהם, לא יודעים לאיפה להוביל את הדברים האלה, שזה מזיק לא רק לעצמם, זה מזיק לכל הסובב אותם. כי גם ילד קטן שעכשיו רץ למגרש המשחקים, אבל רואה מולו כל כך הרבה, הכל שנה צריך להכין המון המון אנשים זקנים שמגיעים כאן, ואותם זומבים הולכים ללא פשר של חיים, אז אותו ילד היה לו חשק לחיות בכלל, כאילו זה, החיים האלה היו חיים זה, לכן היו פתאום מישהו היה ממציא את הפטנט הזה, בוא במקום לעשות ריצה לטווח רחוק, בוא נעשה ספריטים קצרים של 70-80 שנה, וניתן את כל הכוח, זה היה נותן מרץ גדול לכולם. הדבר הזה רק מבטא עד כמה עולם שאין בו תאורה של התחדשות, של פשיטת צורה ולבשת צורה, יש בו משהו מסוים שהוא מפני עצמו, כמו שהוא אומר, מעורר בחילה ומעורר איזושהי התנגדות סמויה של, כן, של האנשים לסדרי חיים כאלה, שהדבר הזה לכן הרב אומר, במידה מסוימת, בעולם, כל עוד, אם היינו זוכים, הרב איגרת בקרות ג' אני זוכר את המספר איגרת הזו שמצא בעמוד עונל שמה, מתאר שבעצם כל המציאות שבאה בעקבות חטא אדם ראשון היא כזאת שחלק ממה שמעשים חיים זה על ידי, או מציאות בכלל טוב, זה על ידי הרע. המשפט הפורסם של המהר"ל שהטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית, זה מציאות מאוד אומללה כזאת שבאה בעקבות חטא אדם הראשון, שהדרך לתגבר חיים באה מתוך קונטרה, ולכן בהקשר מסוים הזה כאן, כדי להציץ את הנשמה, היא חייבת גוף, משהו שמוסיים שהוא אתגר בשבילה כדי שהיא תזין את עצמה, אבל כמו שלכן קודם רמזתי, לראות את הנשמה כזקוקה לגוף כדי להפרות את עצמה, זה עצמו חלק מציאות שקשורה בעקבות חטא אדם הראשון, שאין רצון להתקדם בשביל להתקדם, שהרצון להתקדם הוא תמיד בסוף שבר בא כדי לחוות את המוות, מה שיתאר בפסקה הבאה, שבעצם זה מסיימת כל מלך החיים, כל מה שיותר לחיות את המשמעות שלהם, זה כדי להתגבר על המציאות הזאת שנקראת מוות. אבל בתוך הדבר הזה, כשאנחנו נמצאים בתוך העולם כזה, אז באמת הדבר הזה הוא דבר שנותן עילוי מאוד מאוד גדול. וכמו שאני משאיר קודם את הפסקה כאן, הגעגועים שתרשו מצב בכל זה היו זורקים את הלב ואת החפץ, הפסידות של הריצה למוות לכל אחד לזמור לחיים את הפוגרם, מתגבר כבר זמן שכל החיים מתרחקים לדוב, אליהם מנח מקום שכלו על המרוי. מעמד המוסרי הוועדה נפגם עד עומק נורא, אחרי התינה, בהסברה בלב וחופש הרצון וכל הידיים המכוחים בו, לא יצא לפועל בשום אופן. אמנם, דבר נשגב כזה כזו החיים הכלליים, אי אפשר לנער אותו של אדם הקצת. בנוסד כולו, בידי שמיים. חוץ מהפרטים המשפטים, אני אולי רק אדלג כמה שעות, אני רוצה לקרוא משפט שככה קצת יסיב אותנו לכיוון אחר לגמרי, רק עולם משוכלל מיסודו. שום תיקון מסד על פי שיכול לחבץ החופשי אשר האדם. יוצרים חברה של מעלו מתחתיו, הוא ראוי להיות עשוי כדוגמה עליונה. עד אין סוף כלל אל המוות, באותה הצורה שאנו רואים אותו עם כל ניבולו ובעלותיו. אבל דווקא המשפט הזה הוא ככה קצת מערר אותי, כי נראה כאן שבמציאות האידיאלית לא צריכים את המוות באותה הצורה שאנו רואים אותו עם כל ניבולו ובעלותיו, וזה קצת קורה שגם במשמעות בעולם האידיאלי העליון, שבו לא נצטרך את כל הסיסות החיצוניות האלה שזזו אותנו, גם אז יהיה מושג אחר של מוות, לא עם בסגנון שאנחנו רואים אותו עם כל ניבולו ובעלותיו, אבל בסגנון אחר, בצורה אחרת, וזה מסיד אותנו לצורת הסברה אחרת וליחס אחר בין פסקות. אני תם תיארתי שפסקה מן מדברת אחרי שהמצב כמו העולם שלנו, אז אין דבר שמקדם את העולם כמו פשיטה צורה ולפשט צורה, וזה שאדם מודאג מנה ומסתבך מנה, זה כבר אולי אבונות ופשעים שאדם יצר לתמו גם את היסורים, אבל של עצמה יש בה תהליך עמוך של צמיחה. הקמון יש עולם שקדם לכן אדם ראשון, ששם תנועת העילוי הייתה תנועת עילוי עצמית שלא זקוקה לזרזים חיצוניים, למעיינים חיצוניים שיפתחו אותה, ואז יכל אדם לחיות חיים עד העולם, חיים של נשמה בגוף בצורה תמידית. אבל אני בדיוק עכשיו בא מהמילה כאן להירמז, אולי לכיוון אחר, אבל מי שרוצה להעיר, כן, כן.
זה גם קשור למה שהרמה קודם על הדוגמה של אדם חי עוד 120 שנה כבר עם שיממון, זה קשור מאוד למה שהגמר אומר שהקב"ה התחיל להטיל זקנה על האדם, זאת אומרת שמי גיל מסוים כבר מתחיל, עד 120, כאילו יכול היה איזשהו, לא יודע, עשי אפשר איזשהו חי עם עד איזשהו גיל מסוים, פתאום יום אחד בית.
מתעצים.
כן, לא שווה להתראות. ואז הקב"ה התחיל זקנה על האדם, כשהוא יתחיל להבין תקנות, יש לך עוד איזשהו תאריך דדליין כזה, שהוא מתחיל להתקרב, אז תתעורר. יש איזשהו ביטוי.
כל מיני זרזים כאלה ש...
כן, או לאז אם מי שלא עשה את זה, זה אולי המופת הכי גדול, זה משה רבנו, שחי את 120 שנה, לא קטע עינו, לא נעשה חוף, והוא עבר לעולם הבא כבנית...
שערה... בנית מיכל וחלב.
לא, ש... נגמר וחלב, כאילו, שתלישת שערה מתוך חלב, שזה פשוט מעבר, מיטת נשיקה. שהארץ והשמיים נושקים ביחד, והוא פשוט התקדם לזה הבא באיזשהו מעבר. זה נראה כאילו... מעשרים שנה, אבל... הניבול וה... לא יודע, משהו
מדבר
פה על ניבול...
הסגנון השלי, כן, של ניבול וכל זה, הוא...
אם נעדתי בן אדם היה יודע, טוב, יש עכשיו 20 שנה, ואחר, אני יודע שיש לי תאריך, סליחה על זה, אבל יש לי איזה תאריך, 20 שנה, עד אז אני חי, מלא חיים, מלא פעילות, מלא זה, לא מזדקן, לא שרים, לא כלום, הכל בסדר, לא שיניים, אני צוחק, אבל יש איזה מלאות של חיים, אבל אני יודע, מחר אני...
כן, לא, כן, כן, לא מעולה, הכל מה שאתה אומר...
יש בזה, זה גדול מאוד, מה
ש... מעולה, לא, אבל כל מה שאתה אומר, קצת מוביל אותי בעצם לכן להבין שגם המציאות האידיאלית השלמה, אני עוד מעט יותר, גם שם יש איזשהו סם מסוים של הסתלקות השלמה מהגוף, אבל אולי, אולי אני יודע כך עוד דבר יותר, לא הסתלקות של השלמה מהגוף, אלא הסתלקות של השלמה מהעולמיות, מהעולם הזה עצמו, שיש במשהו מסוים שגם בפעות הכי אידיאליות היא נכונה. לא כמו שניסחתי שאחרי החטא המוות תוכנבי, לפני החטא היה חיים עד העולם, אלא גם לפני החטא יש איזה סוג מסוים אחר של השתחררות של נשמה מהגוף. וזה קשור, אני רק פותח את הדברים, לא הבאנו את זה כאן בתור מקור, נזכיר את הדברים בעל פה. הרב שבא בן היה, התוגה של יש מיטה ולא חטא, מזכיר את השיטה האחרת שאומרת אין מיטה ולא חטא, שכל, סליחה, את השיטה שאומרת יש...
יש מיטה ולא חטא.
מה זה?
פה זה אין מיטה ולא חטא, יש מיטה ולא חטא.
יש מיטה...
יש מיטה
לא חטא. בבקשה. לא, סליחה. את השיטה הזאת כאן, סליחה, שאומרת אין מיטה ולא חטא, כן, הרב אומר... הגמרא שם אומרת על השיטה הזאת שאין מיטה בלא חטא, אומרת שמשה ואהרון, אם הם לא היו חוטאים, אז באמת הם לא היו מסלקים מן העולם, כן? יאללה, נותן לי להקדישני, אם לא הייתם חוטאים, לא הייתם... איך אני חושב שמה שמה? אם יש פה כאן בשנייה.
אבל הפעם יש הנחה שכה.
אנחנו מוצאים פסקה עניין לזה למתת יאללה נגשי, האמנתי בידיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. שמהנסוח הזה מדייק הרב, שגם השיטה שאומרת שאין מיטה בלא חטא, לא בא לומר שיש, שאם לא יחטא, אז הוא לא ייפטר מן העולם. הוא ייפטר מן העולם. אלא כמו שהרב מדייק, זה בסגנון אחר, שהגיע זמנכם להיפטר מן העולם. יש מוות, יש להיפטר מן העולם. או במילים אחרות, יש מצב כזה, כמו שמקודם... אמרנו בתחילת הדברים שמצב שמתוך סיבוך ומתוך הכרח צריכה הנשמה להיפרד מן הגוף, כי יש משהו בנשמה שכבר לא יכולה לחיות בתוך הגבוליות של הגוף, שהגוף אותם אותם ולפרוץ למקום חדש. אבל יש מצב אחר של נשמה שמגיעה לחירות כזו גדולה ולהיפטר מן העולם, זה בעצם אומר היא מילה את כל החובות שלו בתוך העולם, ועכשיו ברצונה חופשי היא עולה למקום יותר עליון. וכמו שניסחנו מקודם, שיש אולי ניצוד אידיאלי כמו חנוך וכמו אליהו, שזה נקשר שלא טעם טעם איתה, שברצונו נמצא בעולם שלנו, ברצונו נמצא בעולם עליון יותר, שהחיבור שלה אל הגוף הוא חיבור שכולו בא מתוך רצון חופשי של נשמה, אבל חלק מהביטוי של נשמה בריאה שמחוברת לגוף, אבל מתוך אחרות שלה, גם נותן לה את הדרור שלה להחליק בזמן ובזמנים שהיא עכשיו גם מתעלה על מקורות יותר גדולים ומקורות יותר חירותיים שקוראים. אני חוזר לרגע לפסקה שלנו שקצת קראת אותה בגזיזות, את פסקה מבית. אני ממש מצטער כי כבר חציתי להגיע לפסקה מבית. אז מה זה? יש לנו את זה, טוב, לא יודע, אני לא רוצה להשאות אנשים לפצע. אני חושב
שהשיעור היה ארוך, בגלל
הרבו בנובע. בסדר? אז... אני חוזר לפסקה שקראנו, אני רוצה לקרוא את זה יותר לאט, אמרתי לי קודם שאני אצטרך לקרוא את הדברים קצת יותר בנחת. הרב אומר, אני קורא בשביל פייל מהפסקה שנייה. אין מתחילים את התולדה הנשית מחשבתו הגלויה של האדם שבא אחרי נפילה עמוקה. יסוד מסור מתחיל באדם על אותו העליונה. אותו מואר להראה רוחנית לפי תכונת עצם משפטו. והנשמה בנו החיים הוא הרעי, חוץ על הדביעתו ופנימה. אנחנו קודם קראנו קצת בבזיזות, ונראה יותר שאר כאן בא לומר, זה שהאדם מתחיל מהנשמה שלו, מתחיל כאילו, אין לו מתחיל מתבדל אנשית מהגשמתו הגדולה של האדם, הכוונה, לפני שנשמה חלה בתוך גוף, קודם כל יש לנשמה חיים עצמיים דרוריים שעומדים לפני עצמה. וזה מה שהאדם מתאר, אנשים הלוחים הוא הרי חוץ על הביאתו ופנימה. יש לנשמה, קודם כל את החירות העליונה שלה להיות עומדת בפני עצמה. וכל החיבור שלה אל הגוף הוא לא חיבור שבא מתוך קודם כל תלות בגוף, שזה חלק מהסיבוך שנמצא בתוך העולם שלנו, ולא מתוך מחשבות איך לשפר את הגוף, שזה בא בפרוט חטא אדם הראשון שעכשיו חייבים את הנשמה כדי להציל את הגוף, אבל מדי המסמת, היחסים בין הנשמה לבין הגוף הופרו בעצם חטא אדם הראשון, שהסוגיה הפכה להיות כבר עכשיו איך מתקנים את הכלים. וזה שהסוגיה הפכה להיות איך מתקנים את הכלים, איך מתקנים את השבר של העולם, זה כבר יצר חוסר יחס נכון בין נשמה לבין גוף. שבצורה בריאה, אחרי שיוסר חרפת עמו יסיר ויוסר כל המוות מן העולם, הכוונה שקודם כל העולמיות היא לא תהיה עולמיות כזאת שיוצאת במצוקה כזאת, היא שחרבת את הנשמה שתחיה אותה. כי זה כבר יוצר איזשהו יחסים לא הוגנים בין נשמה לבין גוף. משהו כזה שכאילו הסוגיה המרכזית היא קודם כל תתקן את הגוף. כאילו הסוגיה המרכזית היא קודם כל יש רע, צריכים לפתור את הרע בעולם. אז זה עצמו, כמו שאמרנו קודם, גם יוצר צורת עילוי שבסוף שבא חלק למה להתקדם, כי צריכים לפתור בעיות. אבל זה מתחיל משהו הרבה יותר יסודי, כי באמת יש בעולם כובד מסוים שנקרא גוף, שהוא זה ששב את כל המקומות אליו. המצב היותר אידיאלי הוא מצב כזה שהכל בא מתוך חירות אידיאלית, שכמו שהרב אומר, אם באו צדיקים, באו עלמא, וצדיקים יכולים לבטל את כל העולם, את כל עולם הטבע, אבל הם לא רוצים לתרוח כלפי שמיה, מתוך מקום לכתחילאי הם חוזרים לתוך העולם הזה שנקרא טבע. כמו שלכן הרב אומר, שדווקא סוד השם לרעב הוא אשר ילמד את הכבוד אשר ירכש אדם אל הטבע. שהוא בא אל הטבע לא מתוך אין ברירה, כי יש חוקי טבע חייבים לדעת איך להתמודד איתם, אלא בא מתוך חירות מלאה, שכמו שחזל אומרים, שחירות ממהלך המוות, חירות מיצר הרע, חירות משיבוד מלכויות. זה בעצם עולם שסוג העולם שאנחנו מדברים עליו, שהוא בעצם קדם אחד אדם ראשון, הוא עולם שכולו חירותי. בהקשר המסיים הזה כאן, אז אין מתח שגוף אותם את הנשמה, שמצריך, שיוצר מוות כבעצם כבטל, שהוא כישלון, או שהוא חוסר יכול של נשמה לחיות את הגוף, אלא גם שנשמה מסתלק מן הגוף, זה הגיע הזמן לכן להיפטר מן העולם. זה מציאות כזאת היא, שהיא באה מתוך חירות מלאה של נשמה, שהיא מרגישה שהיא ביטאה את כל מה שהיא רצה לתת לגוף, ועכשיו היא עולה לתחנות גבוהות יותר, למקורות יותר גבוהים, כמו שהרב בדרוש במדבר שוב פרשת ויחי, אומר שזה בעצם מה שיעקב אבינו לא מת, אז הרב שם מסביר את הדברים כפשוטו, שיעקב אבינו באמת לא מת. ואומר הראיה, שכמו שהמדרש אומר, שברגע שבמערת המכפלה גדעו את ראשו של עשיו, אז כתוב שאיחיך יעקב, שרירים חיוך. זאת אומרת, כבר מיטה תפקיד בעולם, אבל פתאום הוא אמר, לא, יש בעצם חשוב שאני אתן סמיילי לאירוע שנעשה כאן, אז הוא חזר לעולם, הוריד חיוך וחזר למקום שבו נמצא, כי זה בא לא מתוך שמשהו לא יסתדר כאן, אלא יש, אני מביא את זה אולי, יכול להיות זה מטאפור, לא, לא יודע, כנראה שהנדוש לא כפשוטו, אבל זה מבטא תנועה כזאת היא, שכמו שאמרנו, משמש למעלה כדי שמשמש למטה. זה בעצם, ההבדל היסודי משתי סוגי החיים האלה, כמו שאמרתי, אפשר לצלח את זה, עד כמה הנשמה היא המרכז, או עד כמה כל כולה באה כלפי הגוף, אבל אפשר לצלח את זה במקום אחר, עד כמה החירות נמצאת בתוך העולם הזה, ועד כמה שיבוד. ודווקא שהחירות נמצאת בתוך העולם הזה, אז זה מושג כזה שבו אף פעם אפשר להגדיר את הדבר הזה כמצב של מוות. כי זה מציאות כזאת היא שלא גבוליות ומיצוי של תהליך לצעת עצמו, נקטע כאן משהו מסוים, אלא זה מעברים ממציאות אחת למציאות אחרת. רק שאני רוצה קודם כל לדייק בהמשך הפסקה בממבט, שככה צריך לקרוא את הדברים, תקרו בשין פעיבב. כפי ערכו של הזיכוך הרעיוני, אנחנו לזה בעצם לא קרם קודם, עכשיו צריכים לשמיע. כפי ערכו של הזיכוך הרעיוני, תעלה לקראת הנשמה המופעת, ושלטונה על הגוף יגדל. כי בעצם כל התאר שקראנו בעמוד הקודם, מתאר איך יש כאן, הסוגיה היא הנשמה, שהיא מחכת כבר בתוך הגוף, היא שואלת את השאלות, למה היא מתקשר בתוך הגוף, אבל הכל בא מתוך איזושהי עמדה חירותית של הנשמה, והרב אומר, כפי ערכו של הזיכוך הרעיוני, תעלה לקראת הנשמה המופעת, שלטונה על הגוף יגדל. אבל לנצח את המוות לא תוכל. זה כל זה במצב המסובך שהם נוצאים בו היום. אתו שנחן מפרע וחלחל, שבעצם יש משהו מהותי שמעכב איתנו לפרוץ את תקרת הזכוכית של ה... שיש כאן אתו שנחש, שסוף סוף אני אשתמע כמה שהיא תגלת במצורה יותר עדינה, אבל תמיד יש לצם מסוים שתהיה תשעבדת עדיין לטיפול בצחי הגוף. עד אשר יפוח היום. השיבה בנת הרבה תגשם. הרצון הסגר של שחרור החיים שלנו נשאים, נגדל לדבר על כל נטייה, והשפלה עבדותית, אשר לחומר ותנאיו הנחצים, לא תהיה מורבת בכוח יצאה. הנשמות שבגוף תכללה, נשמות חדשות, שלמעלה מן הגוף, יוצרות אותו, מתעגזות בבשורות מנו ועל דול למורבים נשיאים מאוד, אין נפחו. אז הרב אומר, המציאות שתהיה אחרי שאין דוד בא, עד שיחלו נשמות שבגוף, הרב אומר, דווקא המציאות העתידית תהיה נשמות שהן לא בגוף, אלא שהן מעל הגוף. דווקא בעצם המציאות העתידית, תהיה מצוות כזאת היא שהרבה פחות תלות של נשמה בגוף. המקום הזה שאנחנו לא מסוגלים יותר נשמה בלי גוף, הוא עצמו משהו מאוד מאוד מקטין את הנשמה. ויש קודם כל לנשמה את החירות העליונה שלה להתגלות בצורה של זה סדר של נשמות חדשות, שהם לא הכירו בכלל בכל הסתמכות הזאת של כלים שבורים שצריכים לתקן אותם, שהם באים ממקום הרבה הרבה יותר חירותי, והנשמה הזאת שהיא נשמה, כמו שהוא אומר, שהיא נבדלת מן הגוף, אז היא חודרת אל הגוף, אל תראו אחר מתאר לכאן שלמעלה מהגוף, יוצרות אותו, אין לך תחילה יוצרות את הגוף, לא כי צריכים לטפל באיזשהו בעיה שגם כאן, הם יוצרים את המציאות הזאת עצמם, מתרכזות בו, שאפות ממנו, ועל דול הם רואים נושאים מאוד, זאת אומרת, הם מבקרות אצלו, מקבלות את מה שצריכים לקבל ממנו, ומשם הם חוזרות ומתעלות למקום הרבה יותר עליון. עכשיו, הרב כאן מתאר, אני חשוב להגיד, אנחנו, כאילו אני אף איתכם למציאות שתהיה באלף השביעי, השמיני, השביעי, השביעי, זה מציאות עתידית מאוד, כאילו מה אני מטריד אנשים יקרים כאן בערב שבת והספרה עולם ודברים כאלה, אבל זה נראה שהרב כאן מתאר, הרב בכמה מקומות מזכיר את הביטוי נשמות חדשות באורות ועוד דברים כנשמות שקשורות לסדרי גאולה. אז בסופו של דבר, גם אם המציאות עדיין לא בפועל חיה ככה, אבל יש סוגי נשמות שכך הם חיים, בסופו של דבר זה יכול להיות תהליך היסטורי זה תהליך מאוד עתידי, אבל כתביעת חיים, לפחות מקום להשתוקק אליו, זה מקום כזה שהוא כן מבטא איזושהי צורת, התבוננו צורת יחס אחרת שיש לאדם לגבי כל החיים שנמצאים אצלו, שבפסקה, נחזור לפסקה במעלת ארוכה, נראה שהרם בדיוק מתאר שם שני שלבים כאלה, שלב כזה שבו אדם כבר חי את המצב הזה, המציאות הזה לא חי אותה, ויש מציאות עתידית שגם המציאות יחיה אותה. זה אני רק רמסתי מקודם לדברי הרמח"ל, הרמח"ל מתאר את כל התהליך של ההיסטורי של העולם, שהוא אומר שבכל העולם שלנו הנשמה היא אורחת בתוך הגוף, כך הוא מכנה אותה, וזה בעצם המציאות הזאת שיש לה הרבה הרבה בתוך הדבר הזה, כמו שהוא אומר, גם שהיא אורחת בגוף, בתוך הגוף, שהיא הרבה הרבה מה לתקן את הגוף, לסדר את הגוף, ובכל דרכיך דהיו, אבל הנקודת המוצא הבסיסית היא הגוף. והוא אומר, יש את העילוי אל האלף השביעי, שאז הנשמה, הוא אומר, היא עדיין אורחת בתוך הגוף, אבל הגוף עכשיו מתחדק מחדש, שזה בעצם הקדוש עושה כנפיים לצדיקים, שהיא גם שנמצאת בתוך הגוף, אבל היא כבר יש לה את המעוף החירותי שלה, ושם הוא אומר, יש תהליך עילוי לגבי עילוי, שבה מתהפכים היוצרות, שלא הנשמה אורחת אצל הגוף, אלא הגוף אורחת אצל הנשמה. הוא אומר, עד למצבים גדולים מאוד, שבהם, הוא אומר, זה בדיוק כמו שהיה אצל אליהו וחנוך, שהנשמה, זה מה שקודם הדגשתי, שהנשמה היא עולה למעלה, אבל היא לוקחת גם את הגוף איתה למעלה. ואני מחורות שהחיבור בין נשמה לבין גוף, שהרב כאן אמר, למה לא תתקשר לנשמה בגלל החיותה תמיד, זה תמיד יהיה נכון, ותמיד הנשמה תהיה קשורה לגוף. אבל המשמעות היא שהגוף כבר לא יהיה גוף גשמי, אלא יזדקח לגמרי, כמו שהרמח"ל אומר במקומות אחרים, שהגוף של אדם ראשון לפני החטא, עתה כמו הנשמה שלנו היום. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חיבור של נשמה וגוף, וכמו שתיארת, יש משהו מאוד אידיאלי שנשמה תהיה מחוברת לגוף, אבל אם הנשמה היא מרכז, אז גם הגוף יתעלה למדרגת הנשמה, ובעצם התהליך שקורה בכל מצב של מוות שרוצים בו היום, אז אנחנו כואבים מאוד למה הגוף לא עלה מנשמה. אבל הנשמה, יש, אני חוזר לפסקה מהם, הרב שמתאר שיש סוף סוף משהו שהנשמה כן חזרה אל הרחבים האמיתיים שבה צריכה להיות, יש לנו אולי כאב אישי מאוד מאוד גדול, למה לא, הגוף לא נלך לאחר איתה, אבל זה לא סותר שמחת הנשמה שהיא עלתה למחלך עם יותר גדולים. המציאות האידיאלית תהיה לא של נשמה בתור גוף בעולם הזה, כביכול המציאות שלנו היא המצב הנתון, אלא שכל האחים כולם מתעדנים ומתגדלים למקומות יותר גדולים. אז נראה לי אחרי שקצת קראנו את הדברים כאן, יש לנו, אני מרגיש קצת לא רוצה להלך לאנשים, כאילו אין לי בעיה להמשיך, אבל מצד שני, אולי כדי שאנשים יגיד שהוא נוח נעשה הפסקה, 5 דקות, ואז ככה מי שרוצה יישאר כזה, שזה יהיה בתור לא משהו מאלץ, ולא משהו, זה שבעצם החיבור של הנשמה והגוף כאן יהיה שיר החליפין, מי שעושה יבקר, מי שעושה שיהיה בסדר, זה עושה שלא, לסוד לכל זה לפתח חירות, כאילו, בסדר, אז נעשה 5 דקות נפסקה.
בעצם ההבדל הוא רק באיך יראה התהליך, זאת אומרת ההתעלות הזאת הייתה גם לפני כדבר הראשון, ומה שקרה עכשיו זה פשוט כאילו שזה קורה בסופו של קריאה מהגוף ולא כמשהו
נכון שסיפור הבית המפותח שלה, בית השיר שלה של גלב אצל גם בתור גוף, אבל ליצור את הזוטו אולטימטיבית הזאת בלי גוף, לא מתקדמת, ויש בדבר הזה שקר גדול מאוד. אז זה הרב מוכרח פסקה מהם. לא נכון לומר עם כל, עוד פעם, החשיבות הדולה, גם האידיאלית הדולה של שמה בתור גוף, אבל צריך לזכור את החרות של השמה, זאת אומרת לזכור שמסוי של מה וצוסף לשמה, מה שלא מצליח לעשות כאן, אני תעשה גם במקורות אחרים כאן. חלק מהשבר שלנו והבעלה שלנו, שאת הכל אנחנו מצדים בתוך השיבות שלנו, לפני החיים שבאנו.
ואם הצער הוא רק מפה את זה שכאילו לקטנותנו, אז למה שנסתלק, שנסתלק תמורה?
כן.
נסתלק מישהו גדול, ואנחנו כואבים שיש חיסרון חינה במציאות.
קודם כל, ספרדים שנה אחת יעשו את זה. אז מילא, יכול שהכאב הוא רק הכאב אישי שלנו, שאנחנו לא מצויים לדבר. נכון, כמו שאמרת בצדק, יש גם כאב עמוק של המציאות עצמה, שסוף סוף ההסתלקות הזאת היא הסתלקות שבאה במבנים מסוימים שבאו בעקבות חטאת אדם הראשון, שהם כן באו מתוך הכרח שנשמה כזו גדולה לא יכולה בצורה אמיתית להיות בתוך מציאות של גוף. אבל בפיצוץ אידיאלי זה כנראה זה יהיה תערכות ימי הרבה הרבה יותר גדולה, מקום הרבה יותר חופשי. סוף סוף אותו סוג של תנועה בצורה אמיתית הוא יהיה קיים במובן הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק. אבל כאילו חשוב להדגיש שגם עכשיו שהגרח יסתלק מן העולם עם כל הכאב שיש מסביב, אבל יש איזה גרעין פנימי שמצדו כן יש התפיצות של המציאות החברותית הגדולה הזאת, גם כן. זה כמו שאתה אומר, הרי שאנחנו עושים מלולה. יותר חיליון וצדיקה מלטטון את המלך היום.
טוב שמישים את
זה. זה הפשוט עובדים יותר מסותרים שגנוזים מתוך התהליך הזה, שמתיידם באמת יש כאן סוף סוף איזשהו מפגש עם מרחב חיים עשיר יותר, משוחרר יותר כאילו.
אפשר להיות שדווקא כאילו בגלל שמתגלה פה משהו יותר גדול, אז הכאב הוא שאנחנו לא פוגשים אותו. זאת אומרת, עכשיו שהצדיק מסתלק והנשמה שלו עולה למדרגה יותר גדולה, כאילו היינו רוצים
לחיות, לחבוט. כן, יש יותר, בוא נאמר, סוף סוף אני שומע קצת עכשיו במקום החירותי שלה, והפערים בינה לבין התות שלנו עוד יותר מתחדדים. עוד יותר מתחדד לא רק הכבש שיש לנו, אלא כבש באיזה עולם אנחנו רוצים, באיזה עולם כזה שלא יכול לחיות את השפה החירותית העליונה
הזאת. אז הרב מסביר את פסקה מבית בעצם שיש פתירה? כאילו לא, מה שכתוב תמיד, יש פה כל מיני...
לכן אני אמרתי, לכן אני בקיסון דיבר על הרמח"ל, שזה לא, תהיה פטירה מן העולם הזה, אין פטירה שמעים לגוף, היא לוקחת את הגוף אליה ומעלה אותו לגוף יותר גדולים. אבל הרב,
פועל זה... זה הסברה שלישית עכשיו? בפסקה בעצם? או שזה...
כן, זה הסברה שנייה היא קודם כל למהות של הדבר, להבין שהעיקר זה תהליכים של השמה עוברת. וכשהם עושים את זה כאן, המילה שמשם מתחבט על הגוף, אז היא לא, הגוף הוא כלי הבא שלה, אז היא ילבה אותה בכל מקום אחר. אבל בוא נאמר ככה, הציור שלנו של נשמה בגוף זה רק גוף פיזי, ביולוגי, כמו שמציב עכשיו, זה גם משפצה נשמה. כי נשמה שהיא מרכזית לגמרי, הגוף אצלה אורח, ולאט לאט הוא מזדקף אל הדברים של נשמה. אבל גם אז יהיה מציאות הזאת שהגוף יתנחה למדרגות שנקרות עולם הבא. הגוף עצמו יתנחה, אבל עוד פעם, הדמות של אליהו תהיה לנו כמופת שהוא לא טעם טעם מתמדך.
פי שניים,
נכון, פי שניים הוא אליי. ואתה זה לא מוות, טוב, זאת אומרת, שמי שמגיע לקירו של אליהו לא נטמע, כן, שנכון, מה זה, רבי חייא בא אליו לזה, מה זה?
של הכהן.
כן, בדיוק, כן, זה קברי צדיקים.
עכשיו רבי כתוב שהוא בא לקדש בליל שבת.
יש כאלה שפוסקים את זה אפילו על כל קברי צדיקים שלא מתאמים.
איזה, רבי כתוב שהוא בא לקדש בליל שבת.
הרב גם במדבר שהוא מסכה את זה בדו שעסקה, זה מדבר שבייחי. שעוד פעם, צריכים אותי אני בא, מה זה?
הרמב"ן הוא על הטובה.
שיר?
לא, יעקב אינו לא מת.
ובזה הרב התכוון לחזור לפשטנים, מה שהרבי בצל מחלוקת מהאמת.
מה שהרב אמר לגבי, מה שהרב יכול אומר להגיד שהגוף כאילו יעלה לנשמה. אפשר לומר ששם זה כאילו יתגלה החיסרון, נורא, או כולה הזה, במובן הכי אידיאלי שלך.
אני לא יודע למה אתה אומר חיסרון נורא.
הגוף תמיד, הוא תמיד שימש כטריגר.
כן, עכשיו הוא שם, בשפה החדשה לא שימש כטריגר, אלא כצורת הבאה,
כאילו. לבוש.
עד היום הוא שימש כלבוש, ולא ככוח מנגד, כאילו.
עכשיו הוא כבר לא יהיה לבוש.
למה? לא, הוא יהיה לבוש מאוד, הוא יהפוך להיות אור, הוא יהפוך להיות הדבר עצמו, כאילו. ולבוש מתן לגמרי.
אז למה הוא קוראים לזה גוף? בוא לא נקרא לזה גוף.
גוף הכוונה צודק, גוף הכוונה מרכז, נקודת התייחסות, נקודה שהנשמה מתייחסת אליה, שמעניקה לה, שדקה היא, אבל היא כל כך מעניקה לה.
זה מה שמכריע אותה גם שם, כאילו...
כן, אבל הוא לא... כן, הוא מכריע אותה לתור לתור איזה קונספט של זונה, אבל כבר... הגוף אצלנו הוא חלק מהמשמעות שלו, שהוא חוקי. שהוא עיוור, שהוא נטול פשר, ושם הגוף עצמו יעשו לו פשר לתוק יותר רבנים, הוא יהיה מלך חיים.
כן, כאילו כל עניינו זה יהיה להיות זולה, הוא מובן הכי אידיאלי, כי נטו בשביל להפריה. הוא לא ירצה לחצות, הוא פה בשביל להפרות.
לא לנגן, אפילו לא להיות עיוור, אלא הוא יחל גם את הנשמה, לא רק הוא לא שהנשמה מפרד ובאחת
מה זה רואה. אני אומר את זה לא ממש, נכון, יש את המושג הזה של קבר, שהוא מופיע גם כאילו ברכב של אשה גם נקרא קבר. אנחנו רואים שקבר זה כאילו רק מעבר בין עולמות.
איך
הרב נראה את הקבר? זה עכשיו נברים,
כן, שם.
מה
ראים פה?
תדעו,
רק רוצים.
הרב,
איזה
פיזה? הרב עכשיו קורא את הפסקה פה כאילו גם במנגינה הזאת?
כן, ברור, טוב, בסדר, אולי נקרם פסקה ממלא
לא יודע, זה בשביל שאלה, אבל זה לא יודע, אולי אחר כך
אז אחר כך, אחר כך אנחנו טוב, בסדר. אז בואו נקרא את... פסקה מ-א', יש בה משהו סם שהיא מאוד מכוונת את הדברים אחרי שהתעסוק מסוגיית המוות, הרב עכשיו כן מכוונת את הדברים לרושם הסובייקטיבי שזה יוצר אצל האנשים, שזה בעצם אותו תומת המוות בשחרו, עירת המוות, שכמו שפתחנו בהתחלה, הרבה בתקופת הרב הצל, גם בפילוסופיה הכללית, כמו שמעתי במיוחד בפילוסופיות הקיומיות, האקזיסטנציאליסטים מאוד מאוד הוטרדו מזה, שבוודאי היה אחר כך בסיס, אני חושב, שהצליח גם בסוף, בסוף גם אומנם בהמתנה, רק היה צריך לבוא גם מלחמת עולם שנייה, אבל הצליח גם את כל התפיסות הפוסט-מודרניסטיות, שבסופו של דבר כתוצאה מהדבר הזה התיישו מן האמת, התיישו מהחיים, התיישו מעולם של ודאות, שהכל בעצם זה איזשהו צד מסוים, איך מתנהלים בעולם כזה שהוא כולו עולם של מוות, כן? כי הרושם הזה של המוות עם נקודת המוצא, היא מאוד נקודת המוצא הקיומית שקשורה לריתוק של נשמה בגוף, אז המוות הוא... כמו שאמרנו, הוא מטלטל לא רק באירוע המקומי שלו, אלא משהו מקרין על כל החיים כולם, שהם בעצם יש בהם משהו וירטואלי, חסר חיות אמיתית, שהרב כאן בא עכשיו, בפסקה שלנו כאן, לתאר את העולם העגום שחי עירת המוות, והרב הנראה מתאר כאן איזשהו אבא שלבי התאוששות ובריאות של העולם אל מול ה... המצב הזה. בואו נקרא את הפסקה, אני אולי לא אקרא, אני אקרא את הבחנה לא לגמרי כסדר, נראה לי פשוט יותר לסדר את הדברים, אבל הרב אומר כך, עירת המוות היא מחלת אדם הכלי, הבאה בעקבות החטא. וקצת מדויק מה שאמרנו, שמה שבא בעקבות החטא זה לא המוות, אלא עירת המוות, או הכוונה שמלא בעקבות הדבר הזה, נקרא לו אולי לא מוות, אלא מצב של שחרור נשמה מן הגוף, יכול להיות שיש בו איזשהו מציאות מסוימות שאולי יכול להיות שהיו קודמות אליו, אני קצת מתלבט, יכול להיות ש... אבל הציור של הדברים בסגנון מסוים הזה שבו אנחנו חווים את הדברים, הוא בא בעקבות, בעקבות החטא, שכמו שאנחנו יודעים שבעקבות החטא, אז באה תכונת היצבון, היצבון תוכלנה, בעצם תלדי בנים, הרבה צבונך ועירונך, שזה בעצם, כמו שהפסוקים אומרים, ביום אוכלך ממנו מות תמות, שלמרות שהוא לכל האדם הראשון מת הרבה אחר כך, אבל זה חיים שטב המוות חקוק בה, זה בעצם קרה מיידית באותו יום שהוא חי חיים של מוות. שבהקשר מסוים זה באמת, אבל יכול להיות שמכאן הרב שאומר החטא יצר את המוות, הוא מתכוון לומר יצר את הצורה המיוחדת הזאת שהדבר הזה כבר לא נקרא אספות או להיפטר מן העולם או הסתלקות, שהסתלקות אנחנו יודעים תמיד זה ביטוי של התעלות, כן, כן, סליק, כן, זה ביטוי שכולו מבטא צורה אמיתית של חיות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, שכן, שמתגלה, אבל זה שהדבר הזה מקבל את המושג שנקרא מוות, שהוא בעצם מבטא חיסרון והגדלות של חיים, כל הדברים לבאו בעקבות החטא, והתשובה היא התרופה אחת להכחיד אותו מן העולם. ואם אנחנו נהיה מדויקים, אותו זה לא את יראת המוות כזה לשון נקבה, אלא את המוות עצמו, שבעצם במידה מסוימת הרב אומר, כדי לרפא את יראת המוות, אז הפתרון העמוק הוא לרפא את המוות עצמו. אבל כמו שהסברנו, הכוונה את צורת החיים הזאת, שמצדה יחסים של נשמה וגוף, הם נמצאים במתח שמגולמים כמוות. ולכן לא יהיה פתרון אמיתי, שורשי, ליצור את יראת המוות. הרב כן יתאר שלבים עיניים שיפתרו את יראת המוות, אבל הפתרון היסודי יבוא רק מתוך מה שבכלל נסיר את חרפת המון, נסיר את המושג העצמי של המוות ונעולם. כל העמל האדם סובב והולך ולנצל מן המוות, ולא יבוא למטרתו כי אם בגדילות נשבתו ממקורה הפנימה. השיקוע באפר חומריות והתלבות נמשית בכל האחר, הוא רק מגדיל את המוות, ומלא מוסיף עירה לירתו. כל מה שבאמת האדם שלא יתרם פניו, לא יהיה לו כלום, אחר שהוא משקיע את כל הביתו בתוכנים כאלה, שמוות שולט בהם, הוא מארסם ומחלה אותם. איך לא יתפלט עליהם על יופי הנפח לקיור, ועל חמדה שמתפכת בבחילה. בין לחיים התאה, המוות מוכרח להיות מאוים. המחמן הגדול השווי, העזות מאומה לא טועים. כמו שהרב כאן מתאר, שהמושג הזה של תירת המוות, יש בו... משהו שגם כל, לא רק שאדם ירא מן המוות, אלא יראת המוות היא מעצימה את כל המושג הזה שנקרא יראת המוות. כי יראת המוות זה צורת הסתכלות על העולם, ובתוכה כל מה שאדם יגיב, מתוך כל אדם לא ישנה את העמדה שלו לחיים, אלא ינסה להגיב אל מולה, אז בצורה אמיתית לא רק שהוא לא יפתור את הבעיה, אלא בצורה יותר עמוקה הוא רק מעצים את הבעיה. כי בעצם אני קצת מדלג למה שהרב יתאר בעמוד הבא, הוא פשוט יחזור בשין פי ב' למטה, שהרב עצם, איפה, אני מחפש את הביטוי מלך החיים, זה לא כאן איזה?
כן, בסוף
בסדר עצם. עצם הדחה, לעשרת ימים אצלך, לבוא על די תוכנית שירת החיים בקם אמיתי. כל זמן שהכל מדומדם, בחשבון אחים בארץ במאומה, אי אפשר להעמידות שתזוקקנה, ואי אפשר שאחים יהיו נאבים. כל נראית בארץ אחים בארץ על ידי הפחד, על ידי מיונים מהמוות. יש הכל לדבר על בארץ עשה עירת זו, שהיא מלך החיים. בעולם כזה שבו יש את יראת המוות, ובו, כמו שהרב מתאר, כי הוא כולו בא מתוך מקום כזה שהנקודה המוצא הראשונית קשורה להופעות החיצוניות של החיים, הקטנות של החיים, הם אלה ש... דרכם נבחנים החיים, אז בתוכם כמו שהוא אומר, איך אפשר, איך אפשר לבוא לבחילה ולא יתפלץ הלב, שרואה איך כל האשליה שאחים ועלי משמעות פתאום הופכת להיות לכלום. אבל הוא אומר יותר מזה, בחיים כאלה גם חלק משיטת הצמיחה שלהם באה מתוך מלחמה עם המוות, שהאמירה של אכול ושתו כי מחר נמות היא לא רק איזו אמירה גסה ונמוכה, שלפחות ככה במודע מגלה ירוש. זה איזשהו ניסיון סמוי כזה לחפות על ההיעדר שקם במציאות על ידי כל מיני פסיידו חיים, כל מיני ריגושים חיצוניים שינסו קצת להשקיט את המרירות הזאת, ינסו לתת לחיים איזושהי צביטה חיצונית כזאת. אנחנו יודעים היום הרבה פעמים שכל מיני פעולות שבני אדם עושים שהם בגבול בין החיים לבין המוות, זה מה שנותן להם את החיות שלהם, כל מיני, מה זה אקסטרים למיניהם, נסיעות ב-180 קמ"ש, זה מקום כזה שאדם מרגיש שהוא נוגע במוות, המקום מסוים הזה זה בעצם צובט אותו, הנה אני חי, כאילו, כי איך אתה מגדיר את החיים, מגדיר את החיים על פי העימות שלהם אל מול המוות, אל מול היכולת להתגבר על המוות, זה מה שנותן לאדם את הריגוש שלו, שבצורה מאוד עגומה, הרב כאן אומר, אבל זה בדיוק אשליה שרק מעמיקה את ההסתכלות הלא נכונה. אתה נמצא בזירה הלא נכונה, בזירה הזאת שאתה חי עולם של מוות, עולם שהאיום כל מה נמצא בו, עולם כזה שבעצם מנסה לחשוב שהוא יתגבר על המוות, על זה שהוא ישים כל מיני רגושי חיים, אבל כמו שהרב מדבר בכמה מקומות, אוכלי עצם העצבים, שדווקא כל מיני ריגושים מיידיים שהם מתנפצים, אז הם מכניס אדם לתסכול עוד יותר גדול ולמגע עוד יותר עמוק עם כמה החיים שציפיתי עכשיו שיתנו לי איזשהו משמעות מסוימת, עד כמה הכל קלה, ומשם יש איזשהו מעגל קסמים שאדם עוד יותר הולך ונשבר, עוד יותר הולך ומתרוקן ועוד יותר נמצא בסחריר הזה של עולם של שהפחד של המוות הוא זה שבעצם כל הזמן הולך ומזין את עצמו. ולכן
יש איזושהי מדרגה מסוימת, כאילו
מה זה, איך?
זה כן איזה מדרגה מסוימת, כל האקסטרים הזה לכאורה. נכון, נכון שזה כאילו זה לעומת זה, אבל לא יודע, אני אגיד לעצמי שאפילו את זה אני לא מעיד לעשות.
כן, אז זה, לא, אני הבאתי מכנה את הדוגמאות העוצמתיות האלה, שזה לכאורה בשיא התרבות, אבל הרב אומר, אתה לא שולט את הדיסקט, האדם נמצא במקום מסוים הזה, שנקודת המוצא הבסיסית שלך היא המוות, בצורה יותר שורשית, נקודת המוצא הבסיסית של החיים זה המקום האשלייתי שבו הדברים נמצאים, ובסוף הדבר הזה רק עוד יותר במערר, כמו שהרב, אני רק ככה זורק את המקורות, מה שהרב אומר, וסך לסורם סך המוות, שאל תהיה, שתזכה לאנשים משעת הלוויה שאני מרכז ביניהם, שהרב אומר שבשעת הלוויה אדם מרגיש כל כך מרוקם, כל כך עצוב, ואז הוא מסתכל על אנשים שהם בוכות בשעת הלוויה, כי יש לו תירוצים כאילו, שזה בעצם מה שייתן לו את התחושת הבעת הכאב, כאילו שעדי הבעת הכאב זה מה שנותן לאדם את כל המקומות המסיעים האלה שלכוע מפצים על המקום הסוף שבו נמצא, אבל הוא אומר שם אני מחכה לך להפיל אותך בריגושים היצרים שקיימים שם, שהאדם מאוד מאוד מתפתה על זה, אבל משם האדם אחר כך נופל למקום עוד יותר עיקני ומרגיש עד כמה בצורה אמיתית, הכל לא כלום, ובעצם זה הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלך המוות, זה בעצם מעגל קסמים אחד שקושר את האדם. עכשיו אנחנו, כמו שאתה אומר, יש כל מיני מדרגות, אבל הרב אומר, הצד השווה של כולם הוא שמה שצריך לשנות זה את התודעה. מה שצריך לשנות זה את המבט האחר על החיים, שהוא בעצם אמור להיות ריפוי לכל התופעות כולן. וכאן הרב בונה ארבע שלבים של ריפוי. אם אני מבין נכון, אני קצת אולי לא עובד לגמרי לפי הפשט, אבל נראה שזה כן נכון, שהרב מתחיל משלב 2, אבל בהמשך הוא יבוא לשלב 1, ובשותכם אני אקרא את הפסקה לא כסדר, כי הרב אומר, רק ככותרת, הרב אומר, ראש הכל שופות היא אריכות ימים. ועוד מעט נדבר על המסע הזה שנקרא אריכות ימים, אבל תסתכלו בעמוד הבא, מועיל הוא גם כן פיתוחו של הרוח הלאומי. נראה שמועיל גם כן פיתוחו של הרוח הלאומי, זה דבר כזה שמתלווה אל הסוגיה הזו שנקראת אריכות ימים, ועוד לפני שיש אריכות ימים, יש קודם כל איזושהי תרופה ראשונית יותר, בסיסית יותר גם בעולם שלנו, של איך אדם מסיר עצמו את יראת המוות. אבל אני אדגיש, השלב, לכן אני קורא לפיתוחו של אורח לאומי, השלב הראשון, כי זה שלב כזה שבו אין אריכות ימים עדיין, לא שינינו משהו באובייקטיביות של החיים, אבל שינינו משהו בתודעה. וזה מה שאב כאן אומר, מועילו גם כן אני קורא... זה במשמעות הפשוטה של זה, כי זה רוב החיים, לא כמו שיעקב באמת לומד, אבל אם זה רוב החיים, זה לא מת, ויש איזושהי בחינה מסוימת של, כן, מה שבדף יומי, לומדי הדף יומי כאן ביבמות, היה לפני יומיים את הלא תתגודדו, כן, שזה נאמר לכאורה, לא תשימו כוחה ביניכם אל המת, והגמרא דרשה את זה, לא תעשו אגודות אגודות, שיש איזשהו משהו שם כזה, שאם יש פירוד לאומי, אז זה עצמו הנצחה של המוות, זה מקום כזה שבו אתה לא יכול לחיות את העמדה הנכונה כלפי אחים. זה מה שאב אומר, מועיל הוא, אני נכן טיפה לרגע מדלג, מועיל הוא גם כן פיתוחו של אורך הלאומי, מה שאדם מרגיש את עושר הקיבוץ הכללי בהרגשה חיה פנימית, ושמח בשמחת אומה, בתור אבר מעברה, שבזה פחד המוות מצד מראה הכליון החומרי שלו מתקלש, שהיא נשארה יומה בדורותיה, שבה כל מעייניו, אבל אין זאת התמותה של ההצלה מירת המוות, שהיא סוף כל סוף עצמות הפרטית מתבעלת משידוד מהותה. הרב כאן מתאר חיים כאלה שבו אדם יש מוות בעולם, והמוות קיים במלוא העוצמה שלו ובמלוא הפלפוע של הנחש הקדמוני שמפעפע בעולם, אבל אדם משנה את הגישה. שזה שאדם חווה את המציאות בצורה נצחית ולא בצורה פרטית, והוא בעצם לא מתבעל, לא נותן למוות לטשטש את עמדת החיים שלו, כי הוא מסוגל לראות את הדברים במרחבים היסטוריים, במרחבים של אומה, במרחבים שקשורים לתהליכים כלליים גדולים, אז הוא יודע שבסופו של דבר המדד הוא לא התהליכים המקריים שעכשיו קוראים לי ומתרחשים איתי, אלא יש דברים הרבה יותר גדולים שקוראים בתוך המציאות, וזה נותן לאדם איזשהו עמדה פנימית של יכולת לגבור על כל החולשה הזאת של המוות. אני חושב שנראה לי שהרב מתאר אותה, תסתכלו כאן לראות התשובה כדי לגימל, כל מה שהתשובה מתעקמת, מתעמקת יותר, הולכת לראות המוות ומתמקת, עד שפוסק לגמרי. כלומר, לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון, שזה בעצם הכמיהה שלנו להגיע לעמדה של ותשחק ליום אחרון, שיש מוות, אבל האדם לא מרגיש מאוים ממנו. תוצאות רוחנית שבתה אמיתית של אדם, תוצאות רוחנית של עולם כולו, תופסת בנקודה ראשונה, ובדעתו הולכת ומתוצצת, כי כמה שאדם נותן יותר משקל לעולם הרוח על פני עולם הגשם, אז גם אם יש מוות ויש כישלונות בעולם, אבל כמו שראינו בפסקה מ', הוא נמצא בצד של הרוח, לא נמצא בצד של איך הדברים משליכים על כל ההופעות שגומרות את המהלך המסב הזה, ומשם הוא קבל עוד גדול מאוד. והרב אומר, והמוות עובד את שמו, כן? זה הכוונה עובד את שמו, כי הוא כבר לא, זה מוות, אבל הוא מקבל פרשנות אחרת לגמרי. ואימו את מורו פלצותו, והישות המיוחדת, ומיוחדת מיוחדת בתוכן הכללי של האומה כולה, בכניסה ממשית, ולדעת משם באמצעות הכללית של העולם כולו, שזה בעצם עמדת חיים, שכמה שאדם יותר מכיר את העולם האידיאל שלו, את העולם הכללי שלו, את מרחבי החיים הגדולים שבהם הוא קשור, אז הסוגיות האלה, הם בכלל, יש לו עמדה פנימית, יש לו חוסן שהוא מרגיש לא מוימן. הקרב מפורש אומר שזה לא באמת פתרון שלם של הדבר הזה, כי הרב אומר, אין זאת התמותה של הצלה מהירת המוות, שהרי סוף כל סוף התמות הפרטית מתבלת משידוד מהותה. ואני קצת בזהירות אנסח את זה, זה הבחינה שהרב תיאר בפסקמם של כהנים שקצת עוצמים עיניים, כן? הפתרון הזה שלנשות מת לא יבוא, יש בזה משהו מסוים שהוא עמדה קריטית נכונה כדי לרפא, אבל בסתר המדרגה יש משהו שנשאר לא פתיר, יש משהו שנשאר כואב, יש משהו ש... בסופו של דבר, כמו ששאלנו, למה לא יהיו אחרים כאלה שהתגלו במלוא השלמות שלהם? אנחנו יודעים שחלקם בחיים, שגם כשאנשים עושים את השם אל האומה, האומה ממשיכה לחיות והכל שלם, אבל צער השכינה ועדה שיש כאן, וחילול השם יש כאן, והדבר הזה בעצם משקף שיש כאן משהו מסוים שלא נתנו באמת את המענה השלם לדברים האלה, לפחות, לפחות נתנו עמדה נכונה איך לא להיגרר אחרי המוות. לכן כאן אני חוזר לדבר ש... הרב רואה בו כבר תרופה יותר אמיתית לדברים האלה. ראש, חזרתי לעמוד הקודם, ראש לכל תרופות היא ארוכות ימים. ארוכות ימים, ברדי השיעור המספיק לטיבו של אדם. הרוחני והחומרי, האישי משפחי, עולמי ובני, שבחד זאת השבת בעולם, הולכת לצורת המוות, המטלת אימה, ומתבטלת, כתה הבאה צורה של חיזיון הוויה, הראוי להיערך בערכו האמיתית. והגננו עוד משבש את הדרך, והבינה חוזרת לבדונו. שלא יש כאן מוות כלל, על פי אותה צורה מדכא והרוס, שצריכים ללב אחים לדקם, מסתכלים ביום המוות ואומרים שירה, השם אלוקי גדלת מאוד, עוד והדר לרשת. והרב אומר, בעצם שהשלב הזה הוא שלב של אריכות ימים, כנראה שהרב מתכוון לא רק במישור הפסיכולוגי, שלא מוטרדים מהמוות, כי הוא קורא פעם לכמה שנים, אלא לאט לאט, המושג של המוות מקבל, מתחיל לקבל את הצורה היותר אמיתית שלו. שהוא לא בא מתוך שיבוש ותקלה, אלא בא מתוך מיצוי של מדרגות חיים שמתעלות אחר כך למדרגות יותר גדולות. אני מתאר, עדיין יש כאן מציאות שיש כאן מוות, אבל יש כאן אריכות ימים, אז זה מתחיל לפתח באדם איזשהו עמדה שהוא מסוגל דרכה, כמו שהוא אומר, להתבונן ביום המיטה ולומר שירה, שהוא מסוגל דרכה להתקדם, לראות בתהליך של עילוי מחיים לחיים. אז אולי להסביר את הדברים יותר רק שנייה, אני רק קורא את השורה הבאה כי היא מאוד משמעותית. אריכות הימים באה על ידי תיקון החיים בכל מובנה. בייחוד במובן המוסרי הולך ומתחיל. הולך ומתחיל בכל השאלים שהם מתפסים מהם. רוח המוסר העליון, הממדד את החיים דרכם, חיו ושוכן בנפש, על פי אותה עמדה שהכי מושקפים מהן בעורם, ולא כל הכי משקף בעורם מלא, כי מידת אל חי מכוח חוכמה, חסד וגבורה המאוחדים. הרב אומר, אריכות ימים, זה נראה ברב שאין החינם, גם זה שהרפואה מעריכה את החיים ונותנת לאט לאט, יש אריכות חיים יותר בעולם, וכמו שאמרנו, שבצורה הגלויה, סוגיית המוות היא לא סוגיה שמאיימת על כל המציאות כולה, זה כבר איזושהי תרופה ראשונית לדברים. אבל הרב אומר מפורש שזה לא הסוגיה. הסוגיה היא לא רק הערכת הימים בצורה הטכנית שלהם. שכנראה שהרב אומר גם לזה יש איזשהו פתרון רפואי מסוים לתרופה הזאת. אבל הרב אומר שהעיקר הוא בייחוד במובן המוסרי ההולך ומתרחב. או במילים אחרות, כמו שמקודם אמרנו, הסיבה שהעולם שלנו היום מתנהג על פי שהמוות הוא מלך החיים, זה כי ככה ראוי לעולם שהתנהג. גיגמו לדי להשיב לו שאדם חי, שהעולם חי בעולם כזה, שהוא כל כך מרותק למציאות של המוות, אז המוות הוא באמת גם משמש למנוע ההתקדמות של החיים, כי אין בו החיים בשלות לחיות את תנועת החיים מצד עצמם. ככל שיש יותר עולם מוסרי, שיש עולם יותר פנימי, שיש עולם יותר ערכי, אז יש טעם יותר לחיים. אז מלא אריכות ימים, כמו שאנחנו יודעים שזה לא רק אריכות שנים, אלא אריכות ימים, כמו שרב נחמן בתורה סלוס כותב, זה הכוונה שגם כל יום ויום הוא ארוך. שכל רגע ורגע מהחיים הוא בעל משמעות גדולה, אז בעצם הפתרון הזה כאן הוא לא רק פתרון טכני, אלא זה סוג אחר של חיים, סוג כזה שבצורה שורשית כבר לא מצריך את המנגנון המציץ הזה, שמה שגורם לאדם לחיות כי הוא מפחד מהמוות, אלא מה שגורם לאדם לחיות כי הוא רוצה לחיות. שלכן בהקשר מסוים זה כאן, אולי אני אסך על הוצאת בצורה עכשיו יותר חדה, דרך דברים שהרב כותב בפנקס א', כי בעצם להאריך ימים, זה אפילו ברמה הרפואית, לגרום לזה שהחיים יהיו חיים ארוכי טווח, חלק מהיסוד לדבר הזה, כי בצורה עמוקה פנימית, בני אדם יש להם בשביל מה לחיות. אם תיארנו קודם את המצוקה הזאת שבגיל 120 אדם לא רוצה לחיות, ברור שאם נגיד לי שנראה לי של... נאמר רב חיים קנלסקי ודאי, אבל אולי קל וחומר לנו, אם אנחנו למדנו כמה התורה גדולה אחרי התלקות שלו, אז כמה, אם אנחנו נחיה עולם של תורה, אנחנו בקלות יש לנו מה להעמיס ל-100, 200, 300, 400 שנה, אנחנו קצת בקצב יותר איתי מרב חיים, אז אצלנו, בוא נאמר, את המשימות שלו, הגענו 300 שנה, זה מבחינה של צדיקים, כל מה שמסכנים, ואתה מתיישבת עליהם. אז כמה שיש כמושג החיים, החיים שיש להם יותר קישור לעולם של נצח, אז המושג של חיים ארוכים לא מאיים על החיים, ולכן זה עצמו גורם לחיים להיות חיים ארוכים. רב כותב בצורה מאוד חדה, בפנקס א', אני מדלג על פסקה א', אני עובר לפסקה ו', ולמוד שזה רצף של שלוש פסקות שעסוקות באותה סוגיה, ופרשם הרב כותב שהסיבה לזה שהעולם של היום יש בו אריכות ימים, זה קשור לביסום העולם, כי בעולם יש היום כבר יותר, אחרי כל הזעזועים של עולם עבר, יש יותר איזושהי הכרה עמוקה יותר, פנימית יותר של חיים, שהוא זה שמגביל את הדברים האלה. והרב אומר כאן בפסקה ו', זה אני חייב לומר, הופתעתי לראות שהפסקה הזאת היא הושמטה מההוצאה של מכון ההצעה, זאת אומרת, אני אסביר למה בצדק היא הושמטה, אבל אני אבוא גם ללמד זכות על ישיבת רמת גש, שכן הוציאו אותה, על כתוב ככה, תחיית אמיתים, גם היא באה להגיע התפתחות רוח האדם באמת. הרב אומר שכל המושג של תחיית אמיתים יבוא על ידי התפתחות מדעית. הוא רגיל לדבר אצלנו להפריד השגה מהמוסרי. ושאין יש תלמוד גמורה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שעולם מדעי זה דבר אחד, ועולם מוסרי זה דבר אחר. הרב אומר, במעלה העליונה שאדם נובן, שהשגת אמת אי אפשר שלקח לחצים. יש לה שאדם חכם מושיג באמת, אם כן נשיג עמה גם כן, בעיקר כל השלמה שלאור הבגיון נעשית. אז יצא לפועל, כל הכנה לחומת לבוא המעשית גם כן. על כן נתידים צדיקים שיכלו את אמתים. אין קט לחפץ הטוב, שבו ימים טובים, אלא לבדם השבה אדירה. האם אני צריך להשיב כוח חיים בכל תרונתה ולקופות? האם אני צריך להשליט כוח המחייב והמחבר ששוב לעשות מעשהו? באמת גם בכל האורגנים שעברו בצבעונם, ונמיתרון מעלה, נחומה ודעת השם תלמדהו, המציאים כולם. אז ידע כי השם הוא חושב מחשבות לטובה משיב לדעת אחרת. הרב אומר, והוא כתב לי כבר בפסקה היא כבר לפני כן, שבאופן עקרוני, המדע יש לו את היכולת ודאי להאריך ימים של אדם לשנים הרבה יותר ארוכות, אבל הוא אומר הרב אפילו יוצרה בתור נועזת, המדע גם מצא את הדרכים איך לחיות מתים, בגלל שהיום יודעים שזה ממש תיאורטית, לא מסובך, אפשר ללכת ל... מה זה איך? תא אחד בהר הזיתים מראש על הרב הצל, לשבט אותו, לפתח אותו, לא יודע אם תמצאו את הדרכים, נוכל לראות את הרב הצל חי וקיים מול עינינו. זה לא מדויק, כמו שהרב אומר, כי זה מצריך עבודה שיש בה שילוב של עולם מדעי עם עולם המוסרי. לשם המדע עולם יותר, אבל יותר, אני רוצה לצאת בשביל יותר מורתי. הסיבה שהעולם לא הולך, לא משקיע דבר הזה, כי העולם למטל לא רצוח בדבר הזה. זה מטריד את העולם, כמו שאמרנו, למה להאריך ימים ולגרום כזה סבל לעולם? אבל הרב אומר, ככל שהמציאות תהיה יותר בעלת תנועה מוסרית, אז קודם כל בפועל החיים יחיו בצורה כזאת שיהיה יותר משמעות לחיים, יותר עומק לחיים, כל יום ויום יותר ארוך, והדבר הזה עצמו הוא זה שגם יעורר ויצמיח כוחות חיים כאלה שיצמיחו את הדברים מלמטה למעלה. עכשיו, הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מסוכנת. רש"י במסכת סנהדרין אומר על המשנה שאומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. רש"י שם אומר שבצורה מאוד חדה, לא שהוא אומר אין תחיית המתים, הוא אומר אין תחיית המתים מן התורה. זאת אומרת, אם יש אדם שמאמין שתחיית המתים, רק אומר אין לזה מקום מהתורה, אז רש"י אומר שגם עליו אמרה המשנה אין לו חלק לעולם הבא. כי בעצם מה שבא לומר, תחיית המתים זה לא משהו טכני, זה משהו שקשור למדרגה, למדרגה אלוקית, כן, ולכן יש איזושהי היזהרות מפשטות הפסקה הזאת כאן, שיכולה להתפרש כאילו תחיית המתים זה משהו טכני, אבל כשנוגעים את הפסקה בעמקות, מבינים שזה זה, שהכוונה היא תחיית המתים באמת לא יכולה להיות בלי שהעולם יחיה בכלל עולם שרוח אלוקים חי בתוך האדם, שהמוסר של האדם הופך להיות מוסר יותר גדול, שהוא שגם מגדיל את כל המדע למקומות יותר גדולים, ואת כל החיים שם למקומות יותר גדול, ואז רוח האדם מקריבו, יש לו גם יוכלל בתוך האדם את הפנים האלה, שגם יבנו את המקום הגדול הזה שלכם. אז כל זה באמת עדיין השלב השני, שאנחנו בעצם מתארים אותו עדיין, שלב שיש מוות בעולם, אז שלב הראשון זה שיש מוות, אבל הוא לא מהם האדם. שלב השני שיש מוות בעולם, אבל הוא אדם חי חיים ארוכים. סוג החיים שלו כבר הוא סוג חיים גדול כזה, שמשתקף מלא, מתחיל לעורר בחיים תנועה, שבהם החיים הם נשואים, אדם לא חי את החיים רק מתוך התמודדות עם המוות, אלא מתחיל לעורר בהם תלך לחיים עצמי שלהם, ובזכות זה החיים הופכים להיות ארוכים, בזכות זה גם כל הסוגיות של המוות הן סוגיות שהופכות להיות משניות.
אבל אני לא מבין, אבל למה הבן אדם שחי חיים ארוכים, אז הוא רוצה להמשיך לחיות את החיים הארוכים.
זאת אומרת, קודם כל, שתי תנועות שמזלות אחת השני, הכוונה, קודם כל, יש חיים ארוכים, אז כבר אין את התחושת, הסוגיה של הפחד מהמוות, והאימות מהמוות, הוא לא מאיים על האדם. כמו שאמרנו, שעצם יראת המוות היא עצמה מנפפת ומסבכת לזכור את הלך עצמו, ויש להם משתלך של עזרה. אבל כמו שהתקדמנו יותר, אמרנו שמה שבכלל מחולל את החיים הארוכים, זה כי לאדם יש רצון לחיות חיים ארוכים. כי זה מתחיל מזה שסוג החיים יהיה סוג יותר גדול. אחרי הרב אומר, עיקר מה שיתור את החיים הארוכים זה המהפכה המוסרית. שהעולם לאט לאט נהיה יותר ויותר מוסרי, אז החיים לאט לאט הולכים ומתחים. אבל באמת, אתה רק מביא אותנו לשלב הבא, אני מדלג קצת, כן, עצם הדרכה לסעת פירת מה מצליחה לבוא, וזה שרת אחים בעיקר אמיתי, כלומר שהכל מדומדם, בעצם אומנם, לא תמיד צריכים אחים לעמוד, כן, כל בשורה האחרונה של העמוד, אומנם לא תמיד צריכים אחים לעמוד בגלל זה עבודה, עד שרקמת על עצמם, כי אם בעירת תבחן, זה קדושת אחים מתוכנם עליון, אפשר לבוא לאהבת אחים עצמתית, וזה אומנם צריך שיגלה בנפש ערכו של הכלל, כלומר, המציאות בכל היקפה, האדם משפטו, איך הרצון הסוד, המושא המוחלט בתכונת הנצח, ערכה של המון הרוחנית עם אחים והווי המגושמת, וזה כבר כולל חלק חשוב התוכן של חומת הלכות והקורתי הפנימיות. והרב אומר, יש שלב שבו לא רק התקדמות מוסרית, שבעצם אפשר לומר שהזמנו על שלב ראשון היה המבט הלאומי, השלב השני, זאת אומרת, לראות לחיות חיים אידיאליסטיים. שלב שני זה ההתקדמות המוסרית, לחיות חיים, כמו שהרב אומר, שהתנועה המוסרית, התנועה שטובעת מאדם גודל, היא זאת שממלאת אותם, ולחיים אלה חיים שיש יותר סיבה לאדם לסוד בערכות שלהם. הרב אומר עכשיו, שלב השלישי, מצריך עלייה לספרי תורה. הרב אמר גם קודם שהתרופה האמיתית היא גנוזה בנשמת הדאורייתא, המתגלה בכל גילויה. זה מה שהרב כותב כאן, שזה קשור ל... איפה רק שניהם? יש... כן, וזה כבר כולל חלק ראשון מהתוכן של חוכמת האלוקות והקורתי הפנימיות. הרב כאן לא משהו שאני אמת, אני אשמח שתעזרו לי בו, הרב כאן אבל רומז לסוג אחר של חיים עכשיו, שהוא בצורה אמיתית יצור מצב כזה שבו לא רק יהיו חיים ארוכים, אלא כמו שאמרנו, אבל יהיה אדם מוות, ויהיה מצב כזה שבו הנשמה תצטרך להיפרד מן הגוף, לסוג אחר של חיים שכמו שאמרנו, שהחירות היא זאת שמלווה אותם, ואז אם אדם יחיה סוג כזה של חיים, שבעצם הנשמה שלו היא נשמה שחיה את הכל מהמקור החופשי, מהמקום העליון שלה, כך יחיה את האדם, אז המנגנון המסוים הזה, שמצריך פשיטת צורה ולבשת צורה, כל המנגנון שקשור למוות שבא בעקבות חטא אדם ראשון לא יהיה נצרך. שלכן, אתם מבינים, יש כאן עלה מתודעות שלנו, שמילא לאט לאט מסירה קירת המוות, מסירה את המושג השלילי שנקרא מוות, עד כדי שמסירה את ה... מושג הזה שנקרא מוות, אפילו המשמעות העובדתית שלו, ויותר סוג של חיים אחרים. והרב כאן אומר משהו שאני לא כל כך מבין אותו, אבל נראה שכנודים כאן דברים עמוקים מאוד. היסוד מונח בעילוי הרצון. לא, כלל כאן הכוונה, לא הכלל, אלא כללות העולמו. לא יודע את זה כזה. היסוד מונח בעילוי הרצון. והתאבקותו במקרה של ההכרה. זיווגו עימה, והתאחדותו המוחלטת בקרבה. אפשר היה להבין, זה מה שראינו קודם בפנקס הדתיים, שאילו יותר קוראים במקרה של ההכרה, זה איך הרצון וההכרה מתאחדים זה בזה, איך השכל והרצון הם לא שתי דברים נפרדים, אלא מתאחדים לדבר אחד, דברים שהרב מדבר על מקורות אחרים. אבל נראה שהרב כאן מתכוון זיווגו עם מה מתאחדו המוחלטת בקרבה, הרב כאן רומז למושגים פנימיים, שזה בעצם ייחוד של יסוד והמלכות, שהרצון זה מבחינת היסוד, ועוד מעט נראה שהוא פרש עובר את זה, וההכרה היא בעצם התפיסה הסובייקטיבית, תפיסת המלכות, וככל שיהיה זיווג יותר עמוק בין היסוד לבין המלכות, בין הרצון לבין תורת ההכרה שמקבלת את הדברים, אז כל החיים כולם פתאום עכשיו מקבלים משמעות אחרת לגמרי, שבעצם כל החיים כולם הם המשך של היבור צדיקים באו העלמה, המשך של הרצון הכי בעולם, שבעצם סוג הקשר כאן הוא סוג קשר, כמו שהרב כאן אומר, שקשור לסוגי של זיווג השלים, שהוא זה שבעצם יוצר בחיים את המשמעות העצמית של החיים, שהיא בעצם באה לא מתוך, כמו שאמרנו קודם, מתוך שבר ומתוך אילוץ, אלא באה מתוך הפריה פנימית שקיימת בין כל העולמות כולה. שזה מה שהרב יותר במשפט הבא, סוד השאת העולם. או עליית חפץ החיים למידי העליונה המגמתית. אז שכל המתייה ההולדתית וכל סעיפי הרוחנים, המקושרים עימה, כל המון הרומנטיקה וכל הנפח, כולם הם סעיפי הקודש של חוסן חפץ החיים. הייתם למצוא מתוך היעדר ברום עוד בתרת חשק, המדבר את נעימת אהבה בכל יקום. ואי אפשר להתעלם מזה שכל הפסקה כאן קשורה לשערב בריא את הריפוי של המוות, שמחבר אותו לריפוי של איתה והריות. שהרב כאן מדבר על הסתת העולה והנטייה ההולדתית ועל איך המון הרומנטיקה מתגלים כסעיפי קודש זה הביטוי של חוסן, כן, של סדר נשים, שזה בעצם חלק מהמציאות שכמו שהרבה מדרשי חז"ל מתארים שאת כל חטא האדם וחטא חווה שבא נחש והטיל בה הרס, שזה קשור לפגם הברית, למקום כזה שבו החיבור בין כן, בין המשפיע לבין המשפע התנתק, ואז אלה יש כאן איזושהי הפרה שכן בכל עולמות כולם, שמתגלה בכל הצד הפתולוגי של יסוד העולה, של איזשהו נתק שקיים בין חלקי החיים הגלויים לבין חלקי החיים המקוריים. אבל בעצם העולם שלנו זה בעולם שאין בו ברית, אז יש בו עצבות, אז יש בו מוות, אז יש בו תמיד המציאות הזאת היא שגם החיים יהיו בו, הם חיים כאלה שעושה שדבר, תמיד יש איזשהו משהו שמסכסך ומערב עליהם. והרב אומר שצריכים לעורר תודעה אחרת לגמרי, להיות קשורים למקורות הרבה תלונים, למקורות של שיר השירים, למקורות של שבעצם הכל כאן זה המשך תנועה של חיים עד העולם, של אור אלוקי שבא למשפח חיים לכל המציאות כולה. ואז כל המציאות כולה, כמו שאני לא מבין את זה לגמרי, אבל אני מבין שיש כאן איזשהו, כמו שתיארנו קודם, שסוג הקשר הופך להיות סוג של קשר לא של תלות, אלא של שחרור שקם בין כל עולמות כולם, בין הזרמים שמי למטה לזרמים שמי למטה, שזה בעצם זה מה שהרב הרבה מקודם מדבר על גבולת הרצון. שהרצון הוא לא רצון שקלו בתוך איזשהו מציאות שחוסמת אותו, אלא שאי באו צדיקים באו אלמה. סוג כזה של חיים זה חיים כאלה שבמהות אין בהם אף דבר שחוסם אותם, אף דבר שמגביל אותם. ואולי קצת כדי להבין את הדברים, ספרו כאן בקובץ ב' בפסקות שיליה ושל ח' הרב קודם מכירים את הגודל שיש בגרעין של הרצון. הרצון אדם שהתמלא באש הגבורה, בדרת החוכמה, שבת הקינה, בלת היופי, בור הקדושה. אם אני מבין נכון, הרב כאן מדבר, יש כאן רצון האדם, שהוא בעצם יותר קשור, כמו שאמרנו, למקום שמשפיע חיים אל העולם, והוא מתמלא מכל האידיאלים וכל הספירות האלוקיות שנמצאות מעליו. יש הגבורה, בעלת החוכמה, שלב את הקינה, שנלת קשור לנצח, מילת היופי שקשור לעוד, שבעצם הבחינה של היסוד, דאחי תשמעי רערה, שסופג את כל ההערות שבאו מכל העולמות העליונים, לא יודע איך לדבר אותם, להחדיר אותם את כל המציאות של צדי תחתיו, יוצרת עולם שהוא עולם אינסופי, עולם שהוא עשיר, עולם כזה שבעצם הרצון של אדם הוא לא רק רצון פרטי לשרוד, אלא רצון להמשיך חיים אל העולם. כמה ניסה ונשגב הוא, כמה ישות הוציאה בו, כמה תאומות, עוני ועדן של תואר ועוד ספונים מקרבו, מצלונות של ההורה אלוקית, הגיבור התורה שפשבות מנושו, הכל הולך וזורם, ולא שאותי הרצון לפי הבחה הקודשי. אז הרב כאן כותב בפסקה הבאה, נפלו העולמות בנפילת הרצון, האדם נפל בתום החטא, התקטן רצונו ונזדהם, שזה בעצם כל חטא אדם הראשון, שהקטין את הרצון שבהתחלה האדם היה מסוף העולם ועד סופו, והיה בעצם ההמשך של הרצון האלוקי בעולם. כל חטא אדם הראשון יצר את העולה, יצר את הקטנה, יצר מצב כזה שבו אין כאן המשכה של כל השפע האינסופי של החיים בתוך העולם שלנו. ואני רק מדלג לשין חטא, כי שם הרב חוזר ממש לסוגיה שלנו. אולי רק הסוף של שלדיין בני שדה, הולכים לנו בדרכי החיים, בצד מקור שלנו לפי האור על הכל. אור אלוקי אמת, אור בלא משך, השם בדד אנחנו, ומימו הנחל, שהרצון של אדם חוזר להיות רצון אלוקי. וזה הרב אומר, והרצון הנחל של אורו יושב, שמותם חוזקה ברצון עם. אמו הגוי הגדול אשר לא אלוקים קוראים אליו, מה בעוזו הבטיח את רצונו בין מצור, סביר לתחמיותו יגור לתוכו את כל נשמת האדם, שכנביא יקום כרית, נשא ישר רוחו, ואת הרצון העזיז והקדוש, הרצון הלוקים בחיים, בעולם, עולמות כולם, עברת אשר תשקיע את הזדמת הפחדים ואת החרפה, את המוות עצמו מעולם, לחדש את זיו המאורות, שבעצם כל עוד הרצון שלנו, הוא לא, אין את גבולת הרצון, הוא לא קשור להמשך של אי באו צדיקים באו אלמה, של רצון שהוא לא רק רצון מצייר, אלא רצון מחולל, רצון יוצר, אז באמת לחיים האלה אין משמעות נצחית. אז הרצון כזה הגום שקם אצלנו, הוא תמיד יש לו איזשהו קצב מסוים, אתה יכול לחיות. והרב אומר, רק ברגע שנעורר סוג כזה של רצון, סוג כזה של חשק חיים עדין, אציל, גדול, שאין בו אף צד של עתימות שחוסמת אותו, רק אז החיים יהיו חיים כאלה שיהיו ראויים לחיות באמת במשמעות נצחית ולא רק במשמעות זמנית. אני טוב, אני כבר עכשיו אני כבר צריך לסיים. אז הרב כאן בהמשך כאן מתאר באמת בהרחבה את כל המדרגה הזאת, רק חשוב להדגיש שהרב אומר שזה עדיין, בשלב הזה עדיין יש מוות. תסתכלו, תראו בסוף עמוד שינפוי ג' שהוא מתאר את המצב העליון הזה, אז הרב אומר, באופן זה שמציב צדדים גם כן עוזרים שמה זה כלום משפחתי הלאומי ועצם סוכנו שכם הטובים באימו, שר פח המוות לגמרי, ונפח אום, דיינו המוות למקור סוכה וביטחון, וחסה במוצא צדיק, ושתכן חיים כזאת נוצאת בעולם, בא שחרור מלך המוות במורו מלוא. הרב אומר בשלב המסם הזה, יש עדיין מוות בעולם, אבל כמו שאמרנו, זה לא מוות של טרגדיה. זה מוות של מיצוי של מה שהיה צריך להיות בתוך העולם שלנו, ועכשיו האדם הולך ומעתיק אותו לעולמות עליונים. נראה שגם המדרגה הגדולה, כמו שאמרנו, יש עדיין מיצוי כזאת שיש מוות, אבל חסה במותו צדיק. ועוד פעם צדיק, מבחינת יסוד, הבחינה של שפע חיים, של רצון לקבל שקיים בתוך העולם, נראה, אני אומר בזהירות, שזה קשור למשפט הבא, שסוף סוף הסיבה שבמקום כזה יש עדיין מוות, כי סוף סוף גם עם הצדיק נמצא במקום גדול מאוד, אבל העולם עדיין נמצא במקום שהוא לא התחדש עדיין, שיש בו עדיין גבוליות, אז השפע, אז אי אפשר לרומם את הגוף הנשמה. אני בעצם מתאר את מה שהרמח"ל תיאר, את האלף השישי, שבסוף של האלף השישי, שהוא עולם של תחיית המתים, שיצא עדיין בתוך האלף השישי, יש חפץ חיים אינסופי, אבל העולם עדיין הוא עולם מוגבל שלא יכול לסד אותו, אז הוא משפיע את מה שיכול לשפיע בעולם, וחוזר משפיע גם עולמות עליונים. אז הרב אומר שאחר כך שיות חיים קודם תשדת בעולם, בא שחרור מלך המוות במרום מלואו, וזה בעצם השלב הרביעי שבו באמת אין מוות בעולם, שבו באמת כבר גם הגוף עצמו מזדכך והגוף עצמו תואם את מדרגת הנשמה. אז לא רק שיש נשמה כזאת שמצידה היא חי חיים נצחיים, וגם שנפרדת מן הגוף ומשיכה לחיות, אלא גם אין אף סיבה שגם הגוף לא יבוא עמה, וזה קשור למה שהקדוש מחדש את עולמו בערך השביעי, וייצור פנים חדשות. זה מה שהוא אומר, הוא מעמד חיים כמו אלה, אפשר להשאיר את העולם אליהם, אבל לא היחיד יעצור כוח לזה, כי אם האומה, אומה בין אומות, אומה קדושה מופתית, אומה נבחרה, סגולה מכל עמים, שבין הבנים להשם אלוקיהם, שבתור יחיד אפשר להגיע לדרגה השלישית, של כבחינת אליהו, כבחינת משה רבנו, שהוא חי נשמה גדולה מאוד, שגם שהיא מסלקת מעולם, זה לא מוות שלה, אלא זה תקבורת של חיים, אבל בסופו של דבר, לקחת את הגוף ולהעלות אותו, כל עוד אין דורו רואה לכך, אי אפשר לעשות, כי הגוף עצמו נמצא עדיין בתוך כל המחשכים, אז הגבולות שבו נמצא. אבל הוא אומר, ברגע שתהיה אומה שתעשה את הדבר הזה, חרפת עמו יסיר, אז בעלה המוות לנצח. אז באמת גם, כמו שתיארנו ברמח"ל, את הגוף ניקח איתנו ונעלה אותו לשמה, כי בגוף עצמו נוסרו כל ההגבלות שלו, ואז בעצם יש שלב רביעי שבו בפועל ממש לא יהיה מוות בעולם. אז אני מתאר עכשיו, אני תיארתי את זה כארבע רמות של תודעות שהעולם קיים, אבל בעצם גם ארבע שלבים שתקף עליי מסתדרים את כל מה שאומרת בתחילה, שיש להם מסוג כזה שבו עולם כמנהגו נוהג, רק אדם סובייקטיבית לא נבהל מהמוות, יש לו את התודעה הלאומית. יש להם שני שהחיים מתארחים בגלל המבט המוסרי, ועד יש עדיין מוות בעולם, אבל המוות ששרוי בעולם, שכן מבטא איזה משהו מוגבל, אבל בסוף שבל, האדם לא מרוכז במוות, אלא מרוכז בעריכות הימים שבו הוא מוצא. שזה את החיים עצמם, כמו שניסחנו בעניה, זה כבר לא מצב של איסורים, אלא מצב של חטא ולא אבון. מוות ולא איסורים, שכבר אין בהם אף צד של, אין בהם אף צד אמיתי אפילו של יראת המוות. יש שלב שלישי, שהוא כבר, כמו שתיארנו, מצב של נאסף אל המוות, שהמוות הוא כבר לא בחיזיון של שבר, אלא בתנועה של עילוי ממצב למצב, אבל הוא נשרף סוף סוף לעלות ממצב למצב, כי בעולם שלנו יש גבול עד כמה הנשמה יכול להפיע את עצמה, אבל הוא בא כבר מותען, אפילו לא מבט מוסרי, אלא מבט פנימי, שחי את הרצון האינסופי אלוקי, והיחסים בין נשמה לבין גוף הופכים להיות אצלו יחסים חיצוניים, אבל כמו שאמרנו, אין דורו ראוי לכך. והשלב הרביעי הוא שלב של שהתגלה על ידי מה שהאומה הישראלית תסיר את החרפה העולמית, וכל העולם יתוקן, ואז בלע המוות לנצח, נזכה לשלוט
חיים. גם בקרש לישית הוא אומר, בסוף כן גם הרבה, הוא עושה אומר לכולו משפחתי הלאומי, ואיזו לכם באים.
כן, אבל עדיין הם מסייעים, בסדר גם מסייעים לזה, לא שהם עצמם קיבלו פנים חדשות.